ערב טוב לכולם, שמח לראות אתכם שוב. אנחנו מתוכננים לשבוע הבא גם כן, נכון? בלי נדר, אם אני לא אסע לאיזשהו מקום. התחלתי לומר פה בדקות האלה ששוחחנו עד שהרכיבו את המצלמה, רוב העם היהודי הוא לא תלמיד חכם. זאת אומרת, רוב היהודים הם אנשים עובדים, הולכים, מתפללים שלוש תפילות, משתדלים ככל יכולתם, אבל רובם לא תלמידי חכמים, לא כל אחד מלומד. להיות מלומד ביהדות זה דבר שהוא, זה המון המון זמן, זה לא איזה שנה, שנתיים ונהיית רב או נהיית איזה חכם. זה עניין של המון המון שנים, של הרבה שעות לימודים כל יום, ולחזור על החומר 100 פעמים וכו' וכו'. אז רוב העם, מה שמאכילים אותם הם אוכלים. הרב שלו הכיל אותו א', אוכל א', הכיל אותו ב', אוכל ב'. אבל לא כולם ככה, יש אנשים שיודעים איך לבדוק, כמו להבדיל עורך דין. אדם הרגיל הוא לא יודע משפטים, אז הוא בא לעורך דין, מתייעץ איתו בענייני נדלן, בענייני מס, הוא לא יודע. אבל עורך דין אחר שבא ומתייעץ איתו, הוא שומע מה הוא אומר, הוא יודע ללכת ולאמת או להכחיש את מה שהוא אמר לו, הוא יודע איפה לבדוק. זה כל ההבדל. אז אני התחלתי לומר לכם, אומרים לי, קודם כל אני מקבל את זה, כי רוב הסיכויים שזה אמת, אז זה לא אומר שזה 100% אמת. ואז במשך השנים, אז מגיע לידי חומר, ואני מתחיל לבדוק, ואז אני רואה שחלק מהדברים זה לא אמת. אז ככה, על קצה המזלג, התחלתי לומר לכם, חמצה זה לא מהיהדות, זה בא מהאסלאם, זה מה שנקרא היד של פטימה. ומגן דוד זה גם כן לא סמל יהודי, למרות שיש רבנים חשובים, שהם מביאים ראיות שהמגן דוד היה המגן של דוד המלך, היה חרוט לו על המגן. התשובה, איך אני יודע שזה לא מהיהדות? פשוט מאוד, כל דבר שאין לו מקור בתלמוד, אי אפשר לסמוך על זה. תלמוד דיבר על הכל, התלמוד זה הבסיס של כל התורה. בלי התלמוד אין יהדות, אין כלום. התורה שבכתב היא לא שווה גרוש בלי התלמוד. בלי תורה שבעל פה אי אפשר להבין מילה אחת מהתורה שבכתב, כלום. אין מצווה אחת בתורה. אין הוראה אחת איך לקיים את המצוות, שום דבר לא יודעים, לא יודעים מי הוליד את מי ומי ככה וזה וכל מיני סודות, הכל זה בא מהתלמוד. תוציא את התלמוד לדקה, כל היהדות התבטלה. עכשיו אם 400 שנה דנו בתלמוד, זה לא יום יומיים, 400 שנה כל החכמים של בבל, זה כמו אמריקה וישראל היום. נאמר שאמריקה זה בבל של אז וישראל זה ישראל של אז. אז היה תלמוד ירושלמי, שזה לפני 2000 שנה, ואחר כך בבבל, התלמוד הבבלי. אז התלמוד הבבלי הוא יותר מוסמך, משני סיבות. למה? א', הוא בא אחרי התלמוד הירושלמי, זאת אומרת, הוא ראה את הירושלמי, ועדיין כתב מה שכתב, מה שהירושלמי לא ראה את הבבלי, כי זה היה אחר כך. והסיבה השנייה, שבתלמוד הירושלמי נעלמו חלקים, היה יותר חומר והחומר עבד, זאת אומרת יש 90% ומשהו מהחומר, לא כל החומר קיים. לכן התלמוד הבבלי הוא המוסמך, וממנו הוציאו את כל ההלכות של שולחן ערוך. כל ההלכות בשולחן ערוך יצאו מהתלמוד, ויש מנהגים שהוסיפו, שהיהודים היו נוהגים כל מיני דברים מסוימים, שבאמת אפילו אין אותם בתלמוד, אבל הוסיפו את זה לשולחן ערוך, ואנחנו נוהגים כך וכך וכך. המגן דוד אין לו שום מקור, לא בתורה שבכתב, לא בתורה שבעל פה, לא בתלמוד, לא באף רק במאות שנה האחרונים פתאום מישהו החליט שזה סמל יהודי.
שלמה המלך מצא את זה, הוא קרא את זה על שם.
לא נכון.
המלך דוד.
לא נכון.
בבית המקדש, באחת במנורה, שמעו דוד.
המנורה זה סמל יהודי, זה נכון, כי זה היה רואים בתורה שהשם אמר למשה לעשות מנורה וקנים והסביר לו איך.
לא למנורה, אני מדברת שבמנורה גילו את הצורה הזאת.
אז אני אומר לך, אני אומר לך שוב, אני חוזר, אני יודע את כל ההרצאות שנותנים, אני מכיר את זה, אני שמעתי את ההרצאות. כולם העתיקים מכולם, אין מקור למגן דוד, תשכחו מזה, המגן דוד זה לא סמל יהודי. דבר נוסף, זה לא מפריע, לא הבנתם, זה שיש מגן דוד על הדגל, שיהיה, זה לא זה לא מזיק. הבנתי, 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 בגלל זה עניתי לה, למה?
אבל יש את זה
בתפילה
גם ביום כיפור, מגן דוד.
לא, זה משהו אחר. ברוך אתה השם, זה שמגן על דוד המלך. זה בהפטרה, זה כל שבת, זה לא ביום כיפור.
אבל לבתי כנסת.
אבל הסמל עצמו, הרי מה טוענים? טוענים שהוא היה על המגן של דוד המלך, היה לו מגן, והיה חרות עליו מגן דוד. אני, יש לי הרצאה שלמה על המגן דוד. כנסו אצלי באתר, תשמעו איך אני מראה שזה לא בא מהיהדות. אין זמן לבזבז על זה עכשיו. דוגמה נוספת, יש כל מיני מנהגים שהשתרבבו ליהדות. הם לא היו, אין להם מקור. פתאום החליטו החסידים שאנשים שלהם מגלחות את הראש. מישהו המציא שהם צריכים לגלח את הראש. יש לזה כל מיני המצאות. מה למשל? אומרים זה חציצה. אם היא תקבול במקווה והסערות, יהיה איזה נקודה בקרקפת שהמים לא ייכנסו שם, אז מה זה אומר? זה אומר שהיא באמת לא טבלה, ואז היא חוזרת הביתה והיא נידה. אבל מה אנחנו רואים בתורה? לא היה ככה. רואים שבזוהר כתוב שאישה צריכה להיות יפה לבעלה, צריך שיהיה לה שערות. היופי של אישה זה השער שלה, אישה עם קרחת ואישה עם שערות, אין מה להשוות. זה ממש מוריד לפחות חצי מהיופי שלה. ואישה צריכה להיות יפה לבעלה, כי אם לא הוא ילך לנשים אחרות. ואיפה זה כתוב? זה כתוב בגמרא, שהנכד של חוני המעגל, הוא היה עובד בשדה, והוא היה, המשפחה הזאת של חוני המעגל, הם היו מדברים עם השם, מיד הוא היה מוריד גשמים. באו אליו, והוא היה עובד בשדה, ובאו אליו לבקש ממנו שיתפלל על גשם. אחר כך הוא חיכו לו, שהוא יגמור לעבוד, הוא לא רצה לדבר איתם כדי לא לגזול מהבעל הבית שלו, הוא היה פועל. מה, אני אתחיל לדבר איתם, אני מקבל לפי שעה. אחר כך הוא הלך הביתה, אז יצאה אשתו מקושטת. אז אמרו לו הרבנים, למה אשתך באמצע היום ככה מתקשטת בשבילך, יוצאת ככה לזה? הוא אמר, היא מתקשטת בשבילי. אומרים לו, למה? אמר, כדי שלא אתן עיניי באישה אחרת. וזה מדובר על רב, שאם תיקחו את כל הרבנים היום בעולם ביחד, לא ישבו לרמתו לבד. שיהיה לכם רק הבנה מי מדובר. הוא מדבר עם השם, עוד שעה יש גשם, בשנת בצורת. אין, שנה, שנתיים לא ירד גשמים, הגמרא מעידה עליו, הוא רק היה נכנס להתפלל, שעתיים אחרי כבר השדות מוצפים, הבארות מתמלאים. כזה איש קדוש, לא כמו הבבות המזויפים של היום, שתי סתירות הם לא שווים, כולם רמאים ונוכלים. אז אנחנו מדברים על אחד שהגמרא מעידה עליו שהוא קדוש, שכל החכמים קראו את זה וחתמו, נכון, ראינו במו עינינו, באנו אליו לבקש גשם והוא היה מוריד גשם, ומה הוא אומר? אם אשתי לא תהיה יפה, נסתכל על אחרות. אז מה, מי אמר לך שאשתך תגלח את הראש? מה, אתה טיפש? אשתך תגלח את הראש, אתה לא רוצה להיות איתה יותר, זה הורס את השלום בית, זה נגד התורה. חוץ מזה, בתורה כתוב מפורש, שאם אדם חושד באשתו שהיא זנתה עם גבר אחר, הרי אם זה אמת, היא אסורה עליו, אמרנו, נגמרו הניסויים, אין פה מכילה, אסור למחול, אי אפשר למחול, זה לא בידו. יש דברים, אפשר למחול. נגיד אם אשתו דיברה עליו לא יפה, והוא כעס, ולא יודע מה, וגרש אותה מהבית, אחר כך הוא מבקשים ממנו, אז הוא יכול למחול לה, בסדר. היא ביסתה אותו, ביישה אותו, עשתה, לא מבשלת, לא מנקה, בסדר. כל זה אפשר למחול. היה לה יחסי אישות עם גבר זר בזמן שהיא נשואה אליו, נגמרו הנישואים. נגמר, אז חייב לתת לגט. אז אם הבעל ראה שאשתו הייתה באיזה חדר ויצא משם עם איזה גבר. לא, הוא לא ראה שום עבירה. מה היא עושה שם בחדר? סגור, נעול, טריסים. אפילו במשרד, אפילו בשעות לילה במשרד. לא, כל סיטואציה שנראית חשודה, אז כבר אין לו ישוב הדעת להיות עם אשתו. כי הוא תמיד חושב, אולי היה משהו. ככה הוא חושב, כן? אז מהרגע שהוא חושב ככה, כבר לא יהיה לו לעולם שלום בית, כי תמיד הוא יחשוב, אולי אשתי עשתה כך וכך וכך. מה אמרה התורה? התורה אמרה, לך לכהן, אתה בא לכהן בבית המקדש, והוא כותב את שם השם, ככה 72 אותיות על כלף, שמים את זה בתוך מים, זה נקרא המים המעררים, שהשם השם נמחק בתוך המים האלה, שאסור הרי למחוק את שם השם. השם רצה להראות כמה חשוב השלום בית, שבאופן ייחודי הוא התיר שימחק שמו כדי לגרום לשלום בית. איך גורמים לשלום בית? או שברגע שהיא האישה שותה את זה, אם היא באמת זנתה, מתפוצץ לה הרחם. ניסים גלויים, על המקום היא מתה. ואם לא, אז לא רק שהיא לא מתה, הכהן הגדול מברך אותה בברכה, הלוואי עלינו כזו, ברזת המסודר לכל החיים. ברכה של זה, האיש הכי חשוב בעולם. שהוא נכנס לתוך קודש הקודשים, אם יש לו מחשבה זרה, סתם חושב על המזג אוויר, חושב על הפירות שהוא אכל, חושב על דודה שלו, מה, זה לא עבירה. מה, באמצע התפילה נזכרת בדודה שלך. מה מפריע? לא סוף העולם. כהן גדול נופל ומת. אם הוא בכמה דקות שהוא בקודש הקודשים, אסור שיהיה לו מחשבה אחת חוץ מהזה. כל השנה מכינים אותו לרגע הזה. כן? אז הכהן הזה מברך אותה, והילדים שלה היו צדיקים וכו' וכו' וכו'. אז עכשיו, ברגע שראו שהיא לא זנתה, אז חזרה ההרמוניה לבית. נהיה שלום בבית. אז ככה היו עושים. אז התורה אומרת שבאים לכהן, הוא פרה את שיער ראשה. פסוק מפורש בתורה. זה תורת השם, זה לא עכשיו איזה רב כתב ספר, אומרים אולי היה, אולי לא היה. מה כתוב בתורה? שהכהן פורה את שיער ראשה. עכשיו אם אישה צריכה להיות קרחת, למה כתוב בתורה הוא פרה את שיער ראשה? מה זה? אין לה שיער, מה יש פה לפרוע? מה עושה ככה באוויר? כתוב בתורה מפורש, הוא פרה, שיער שלה היה אסוף, מכוסה, הוציא לה את הכיסוי, הוא פרה את שיער ראשה, ככה עושים אותה מנובלת. כוונה שהיא תראה מגיל לבזות אותה. למה מבזים אותה? הרי עוד לא הוכח שהיא אשמה. למה כבר מבזים אותה עוד לפני? אולי עוד דקה יתברר שהיא באמת חפה מפשע. אז מה, כל הבושות? אז התשובה לכך, עצם זה שהיא נסתרה עם גבר זר, היא כבר פושעת. רק היא לא פושעת במדרגה שהיא צריכים להוציא אותה להורג עדיין. זה עוד לא הוכח. אז לא מוצאים אותה להורג עד שלא יוכח. אבל עצם זה שכבר הביאו אותך לכהן, את כבר פושעת, כבר עברת לדין. כי מה פתאום היית עם גבר זר במקום נעול? זה נגד החוקים, זה נגד איחוד. איחוד, דרך אגב, זה מתקופת בית דינו של דוד המלך גזרו איחוד. האמת, אני לא ידעתי את זה שנים רבות, תמיד חשבתי שזה עוד אחד מהגזרות של רבנן, כמו בתלמוד. כל האיסורי דרבנן ישבו החכמים לפני 2,000 שנה וקבעו חוקים, לפי מה שהתורה אמרה. שהקדוש ברוך הוא אמר לחכמים, עשו משמרת למשמרתי. פעם אחת ראיתי שבאמת מי שגזר על זה, זה דוד המלך. משמע, זה 1,000 שנה קודם מהחכמים שבתלמוד. עוד יותר מדרגה גבוהה. דוד המלך גזר על ייחוד. מה רואים מכאן? שממשה רבנו עד דוד המלך 300 שנה, לא היה כזה דבר ייחוד. לא יקרה שאישה תעיז להיות עם גבר במקום סגור או חשוך. לא היה, אז לא היה צריך לגזור. מאז תקופת דוד המלך, כנראה שהתחילה להיות ירידה בצניעות, והוא נאלץ, הוא והבדין שלו, לגזור גזרה שאסור להיות ביחד. מהתורה לא כתוב שגבר ואישה לא יכולים להיות באיזה חדר לבד ולדבר. נגיד עכשיו, אישה לבד בבית, נכנס איזה אורח, הוא יושב, שותה כוס, יושא לו כוס תה, ומדברים על הא ועל דא ועל דברי תורה, לא יודע מה. זה עבירה. אם הדלת נעולה, כן? אז כבר עצם זה שאפילו לא עשו שום דבר, אפילו לא מוצא חן אחד בעיני השני, אין שאפילו הוא בן 20 והיא בת 70, לא משנה מה, אין חילוקים, יש גזרה, נגמר הסיפור. למה? אם תתחיל לחלק, כל אחד ימצא חילוקים. זה מכוערת, לא התכוונו לזה. לא, זאת היא ככה, וזאת היא ככה, כל דבר, אז זה דודה שלי, זה לא ככה, לא, זה מדובר ככה, ואני חולה, אז אני כבר לא יכול, וכל מיני סיפורי סבתא, אין חילוקים. גזרה, גבר ואישה לא יכולים להיות במקום נעול עם תריסים מוגפים. אם הדלת פתוחה ויודעים שכל רגע מישהו יכול להיכנס, זה לא ייחוד. אם בעלה באזור, בא, הולך, עוזר, אז גם כן לא ייחוד. למה? יש טעימה עליהם. אם יש מצלמות, אם יש חלונות פתוחים ואנשים עוברים ושווים, אם יש עוד אנשים בסביבה, זה לא ייחוד. אבל אם הם לבד, 10 בלילה במשרד, כל הבניין נעול, הכל, החדר נעול, והם עובדים. עוברים על החשבונות, אסור, אי אפשר. לכן יש בזה דינים, למה? מכאן מתחילים כל הקלקולים. הרי מתי היצר הרע עובד על האדם? נגיד אדם לא חשב לעשות עבירה עם אישה. מתי מתחיל היצר הרע להתחיל להציק לו? ברגע שהוא הגיע לסיטואציה שהדבר יתאפשר. כל עוד זה לא היה, הוא פה והיא שם. עכשיו שפתאום הם נקלעו לאותו מקום, נגיד הם שעתיים במכונית באיזה כביש נידח, אין אור, אין כלום, הם לבד במכונית שעתיים, מתחיל היצר הרע לעבוד. הנה, יש לך הזדמנות. ואז מתחילים חיוכים וכל השטויות האלה, והשם ירחם, זה נגמר בילד ממזר. זה מה שקורה בסוף. אבל אם לא היו נקלעים לסיטואציה הזאת להיות ביחד, אז היו ניצלים. הבנתם? אז החוכמה של האדם הפיקח, לא להכניס את עצמו לידי ניסיון. מה אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? ואל תביאני לידי ניסיון. אז תשאלו, אבל רק הניסיון מחשל את האדם. הנה אברהם, ואי אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. בזכות זה הוא נהיה אברהם אבינו, היה לה 10 ניסיונות. השם ניסה אותו, עבר, עוד ניסיון, עבר, עוד ניסיון, עבר, הוא נהיה אחד האנשים הכי חשובים בהיסטוריה. חמישה אפשר לספור, אברהם זה אחד מהם. הכי חשובים בהיסטוריה של העולם. מה גרם שאברהם הוא כזה מוכר? בכלל אברהם הוא לא היה יהודי בכלל. צריכים לדעת את זה. היהדות מתחילה אחרי שיעקב הוחלף שמו לישראל, ירדו למצרים, יצאו, קיבלנו תורה, היהדות מתחילה. אז באופי שלי, באופן רשמי, היהדות מתחילה, ואז שקראתנו ברית עם הקדוש ברוך הוא בהר סיני. מה היה עד אז? מה היה כל השבטים, שמעון, לוי, כל אלה, מה, יוסף, יעקב, אלה היו עברים. אברהם הוא העברי הראשון, שהוא היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם מן העבר השני, ועכשיו מאברהם, הבן שלו יצחק, הוא נכנס למשפחת העברים, כי השם קרא לו אברהם העברי. אז הבן שלו הוא עברי, והנכד שלו עברי, והנינים שלו הם עבריים. אבל אין עוד יהדות, אין תמיל היהודי עדיין, כן? עכשיו שהתורה התחילה, אז מתחילה היהדות באופן רשמי. לכן שואלים איך אברהם שמר, הרי כתוב שאברהם שמר את כל המצוות, ויש דין שידוע שגוי אסור לו לשמור שבת. גוי ששומר שבת הוא פושע, אסור לו. מותר לו לשמור שבת אם לפחות פעם אחת הוא ידליק את האור או אש או חשמל או משהו, לפחות עבירה אחת בשבת הוא חייב לעשות. אפילו אלה שבתהליכי גיורים, היום היינו כאן, חצי יום הייתי פה בבית דין עם הרב בן חיים, גיירנו גויים, אז הגויים האלה כבר שנתיים שומרים, זה לא מעכשיו אתה מביא אותם, כבר תהליך שהם התחילו לשמוע הרצאות שלי לפני שנתיים, עברו מפלורידה למונסי, כבר שומרים הכל, ומקפידים לפחות פעם אחת בשבת לחלל, למה? זהו, אז עכשיו כבר סופי, עד עכשיו גם לא יכלו להתפלל את התפילות היהודיות, כי מה אומרים אלוקנו ואלוקי אבותינו? זה לא אלוקי אבותיך, הגוי, כן? ברוך אתה השם אלוקי ישראל וכל מיני הדברים האלה שומרים בתפילה, אז הם לא יכולים להגיד, זה הכל שקר. אז הם צריכים בעצם להתפלל, אין, זה מאוד מעניין, הגויים הצדיקים, גויים הגויים, הם כולם עובדי אלילים, אז מתפללים מה שבא להם, מה זה, זה לא מעלה ולא מוריד. אבל הגויים הצדיקים, נגיד אלה ששומרים שבע מצוות בני נוח, הם אין להם תפילות, אין להם כלום. הם רק יודעים שיש שבע מצוות שהם צריכים לשמור. נגיד הם רוצים להתפלל, אין להם נוסח. זה פלא גדול. אני מתפלא באמת איך חז"ל, הרי אנחנו אור לגויים, ורצון השם שכל הגויים ישמרו שבע מצוות בני נוח. למה חז"ל לא כתבו גם סידור בשביל גויים צדיקים? זה אני אף פעם לא הבנתי, כי חז"ל זה אחריות שלהם היה. הם היו הבלבטים של העולם. כל התורה בידיהם. הם היו יושבים בכנסת הגדולה, 120 חכמים ונביאים. הרי רואים שהרבה פעמים כשבח הוא שלח נביא יהודי לגויים. יונה הנביא. לאיזה עיר הוא הלך? נינווה, מנהטן, גויים כולם. אמר להם, תשמעו עוד 40 יום, כשבח הוא הופך לכם את כל העיר, תוהו ובוהו, רעידת אדמה. מה עשו הגויים? נכנסו ללחץ. אמרו, הנביא היהודי בעד לפה מרחוק, תרשיש וזה, הגיע לנינווה. ישר עשו תעניות, צומות, שמו אפר על הראש, ישבו במרכז העיר, התחילו לצעוק, לקרוא לקדוש ברוך הוא, ביקשו רחמים. אז הקדוש ברוך הוא כתוב, מה כתוב בספר יונה? קוראים את זה ביום כיפור, מפטיר יונה. זה העלייה הכי חשובה של השנה, מפטיר יונה. הכי יקרה, מכרו את זה במוסקבה, השנה 675 אלף דולר. עליית מפטיר יונה. 675 אלף דולר. זאת אומרת, אנשים מבינים שזה עלייה חשובה. כל מקום זה הכי יקר. ביום כיפור, של המנחה של יום כיפור, בכניסה לתפילת נעילה. זה השעה הכי חשובה של השנה. מפטיר יונה. זה כל הסיפור של תשובה. למה קוראים את זה ביום כיפור? כדי להראות לך איזה מציאות, עיר שלמה נגזר עליהם מוות. היו צריכים למות שם מאות או עשרות אלפים. לא יודע, היה שם קרח גדול. והם עשו תשובה, עכשיו כתוב בסוף, וירא השם את מעשיהם, כי שבו ממעשיהם. זה שהם שמו שק, יפה מאוד, שמו אפר, יפה מאוד, התפללו, יפה מאוד, צמו כל יום, יפה מאוד, אף אחד מזה לא היה עוזר להם. מה עזר להם, הגמרא אומרת? ששינו את מעשיהם הרעים. פעם הבאתי ראיה, היה רבי יהודה הנשיא, יום אחד הוא ראה עגל, העגל בא, הכניס את הראש שלו מתחת לגלימה שלו, הוא אמר, הוא דחף אותו. אמר לו, לך, כי העגל הזה עמד בתור לשחיטה. והעגל ראה איך שוחטים את החברים שלו, נכנס ללחץ, הוא מבין. אז הוא בא להתחבא, עכשיו אולי הוא יגן עליי. אז רבי יהודה הנשיא דחף לו את הראש, אמר לך כי לכך נבראת. נבראת בשביל שיעשו ממך סטייקים בעצם, זה מה שהוא אמר לו. אז הקדוש ברוך הוא אמר, כן, אתה אין חצר בעלי חיים, אתה לא מרחם עליו, זה שהוא צריך למות, צריך למות, נכון. ויאכלו אותו, מצווה לאכול אותו, אין בעיה. אבל למה אתה לא מרחם עליו? סוף כל סוף הולכים עכשיו לשחוט לו את הגרון, דם, היית צריך לחוש אליו משהו. מה קרה לו? 13 שנה איסורים. כאבים בכליות, אבן במרה, צריכות מהבוקר עד הלילה, התקפות התקפות בא לו, רבי יהודה הנשיא, דרך אגב שתדעו, הגמרא דנה מי ראוי להיות משיח. בדור של רבי יהודה הנשיא, היו כל כך הרבה מאות חכמים מחיי מתים כל אחד, כל אחד היה יודעת כל הקבלה, כל הסודות, כל החומש בעל פה, מבראשית עד הסוף, מילה במילה, הכל בעל פה, כל התלמוד, הכל בעל פה, כל המשניות, הכל בעל פה, אלפים של אלפים של הלכות, הכל בעל פה, כל המדרשים, כל הנביאים, הכל בעל פה. ומתוכם אמרו, מי ראוי להיות משיח? רבי. מי זה רבי? רבי יהודה הנשיא. הוא כתב את המשנה, שישה סדרי משנה. מה היה מיוחד בו? חוץ מזה שהוא היה, הוא קודם כל היה מולטי מיליונר, הוא היה עשיר כקורח. והיה לו בית מלא במשרתים ושולחן מזהב, והשולחן מלא באוכל, וכל היום עניים אוכלים על חשבונו. ככה נכנסים, אוכלים, יוצא, כמו בית תמחוי הבית שלו היה. ולא רק זה, הוא מזרע דוד המלך. הוא בא מרבן גמליאל, שזה משפחת דוד המלך. שבאו הרומאים להחריב את ירושלים, אז רבי יוחנן הלך להיכנה. אחרי 3 שנים של מצור, הוא בא להיכנה. אמר לו הקיסר, מה, אני 3 שנים יושב מחכה לך, אתה בא, אומר לי עכשיו שלום אדוני המלך, 3 שנים? אז הוא אמר לו, העבריינים לא נתנו לי לצאת, הם עשו עלינו מצור, שלא ניחנה וכו'. אז מכל הסיפור הזה, רבי יוחנן בסוף, הוא הרשים את הקיסר, אז הקיסר אמר לו, תשמע, עכשיו שמינו אותי למלך, צדקת, הבאת לי בשורה טובה, אני חוזר לרומא, יביאו במקומי קיסר אחר, תנצל את זה, אני אחתום עכשיו על איזה משהו, לטובתכם היהודים. אז מה הוא אמר לו? אל תהרוג את משפחת רבן גמליאל. מה אכפת לך עכשיו משפחת? תגיד לו שלא יחריבו את בית המקדש. הוא ידע אם הוא יגיד לו לא להחריב את בית המקדש, במילא זה לא יעזור. הם באו 3 שנים רק בשביל זה. 3 שנים הם מקיפים את ירושלים במטרה להחריב את בית המקדש. אז מה, עכשיו יהודי אחד עשה עליהם רושם, אז הם יבטלו את התוכנית? הוא ידע שזה לא אומר, תפסת מרובה, לא תפסת. אתה הולך על גבוה, אתה נשאר בלי כלום. אמר, אני אבקש משהו שעל בטוח ייתנו לי, שלפחות לעתיד לבוא זה יציל את עם ישראל. אז מה הוא ביקש? שלא יארגו את משפחת רבן גמליאל. אז הקיסר לא מבין למה, חשב זה חברים שלו. למה הוא חשב עליהם? למה הם צאצאי דוד המלך והמשיח משיח בן דוד. אם היו הורגים אותם, לעולם לא היה בא משיח. אז הוא אמר, את המשפחה הזאת, רבן גמליאל ורבי שמעון בן גמליאל וזה, רבי, כל אלה, אל תיגע בהם. אמר, הקיסר אין בעיה, אלה מחוסנים. נו, מה עלה? אמר לו, יש איזה אחד צדיק, קוראים לו רבי צדוק, 3 שנים הוא צם יום יום, בגלל זה לא יכולתם לכבוש את ירושלים. מרוב מהצומות שלו, כבר הקיבה שלו נהייתה כמו נייר. כבר לא יכול לאכול, הוא עומד למות. אתם הרופאים שלכם, יש לכם כל מיני דייסות, כל מיני דברים, שיתפלו בו, יצילו אותו. אמר, בסדר. מה אכפת לו? מה זה רבי צדוק? אוקיי. אמר לו, מה עוד? אומר, יש איזו ישיבה ביבנה, יושבים שם כמה רבנים לומדים, אל תיגעו בישיבה הזאת. חתם לו צו, המושל. עכשיו, מי זה הישיבה הזאת ביבנה? זה היו הסנדרים. הם היו יושבים בבית המקדש, בלשכת הגזית. היה להם חדר בבית המקדש, מפואר, יפה. כל היום היו יושבים, דנים דינים, איך אומרים? משהו, מרכז העולם זה היה. יום אחד הם ראו, שיש יותר מדי רשעים מתחילים להיות בעם ישראל, מתחילים להיות מחללי שבת, כל מיני כאלה אנשים, וצריך להוציא אותם להורג. עד עכשיו אף אחד לא עיז לחלל שבת, פתאום נהיה 1, 2, 3, אמר מה, עכשיו נתחיל להוציא להורג אנשים? מה עשו? עברו ליבנה. מה זה שייך? אמרו, מיבנה אנחנו לא יכולים להוציא אף אחד להורג. למה? כתוב בתורה, מעת מזבחי תיקחנו למות. אלה שנגזר עליהם 4 מיטות בית דין, יש 4 סוגי מוות בתורה. סקילה, שריפה, הרג וחנק. הרג זה עם חרב. סקילה, סוקלים את האדם, שריפה, שורפים אותו, על ידי שהוא בולע כדור בדולח שכולו כדור אש, הוא נכנס לתוך הגרון, שורף את כל האיברים, ויש הרג בסייף, ויש חנק, ששניים מושכים חבל מסביב, כל אחד לצד שלו עד שהוא נחנק. זה 4 סוגי מוות. אז אמרו החכמים, אנחנו לא רוצים להוציא אף אחד להורג. אפילו שכתוב בתורה שצריך להוציא אותם להורג, אנחנו נערים, כביכול, נערים על החוק. איך אומרים? מצאו פרצה בחוק. מה הפרצה? אמרו, אנחנו, כתוב בתורה, מעט מזבחי, תיקחנו למות. זאת אומרת, ישר מלשכת הגזית שזה היה ליד המזבח, אין דקה זמן, תנו לי ללכת יומיים לעשות סידורים, לקחה, לכתוב צוואה, להיפרד מהדודים, אין כזה דבר, חביבי. מי עכשיו מהבית דין, ישר להריגה. אז מה אמרו החכמים? נעבור מבית המקדש, נלך ליבנה. הלכו לעיר אחרת שם, יבנה. אמרו, מכאן, אנחנו לא גוזרים מוות יותר, נגמר. אז ככה, אז הוא אמר להם, אל תיגעו ביבנה, למה? זה סנדרין, זה כל התורה של עם ישראל בחדר הזה. אז ככה ניצלנו, בזכות זה יש לנו תורה היום. אם לא רבי יוחנן, מה היה, לא היה נשאר כלום, רבי יוחנן בן זכאי, כן. בכל אופן, נחזור לעניין, אז רבי, 13 שנה, אז הגמרא אומר, מי ראוי להיות משיח? רבי. למה? קודם כל הוא חכם הכי גדול. דבר שני, הוא מולטי מיליונר. אז אי אפשר שחד אותו, הוא ככה ישר, לא, אי אפשר להרשים אותו בחנפנות. יש לו כל מה שבן אדם צריך. הוא ממשפחת דוד המלך. הוא בעל חסד שאין דוגמתו, כל היום מאכיל עניים, כן? זאת אומרת, הוא הכי, הכי מתאים להיות משיח. אם משיח יבוא, זה יהיה הוא. אמרו החכמים, ואם הוא לא מספיק, אולי בדורות הקודמים היה מישהו יותר ראוי, אמרו דניאל, דניאל הנביא, הוא חי כמה דורות לפני, דניאל בבבל שם, וזה פרס, בבל, אמרו דניאל, אז הרי הוא כדניאל, אם זה במתים, מי שכבר נפטר, מהדורות הקודמים היו יותר גדולים, יותר גבוהים, אמרו, אם זה לא רבי, אז אחד כמו דניאל. מי זה דניאל? דניאל, זרקו אותו לגובה הראיות. שמו אותו בבור, ככה היו הורגים אנשים, היה בור כזה, כמו בספארי, ראיתם את הדובים, עושים כזה מסביבם כזה, שהם לא יכולים לברוח, וזרקו אותו לבור. ועכשיו מרעיבים אותם, נותנים להם לאכול אנשים, אין אוכל. הראיות האלה יומיים, שלושה לא אוכלים, ואז זורקים להם אחד שנגזר עליו למות בייסורים, זורקים לשם יהודים, גויים, כל מי שחושבים שצריכים להרוג אותו, זורקים אותו לשם. זרקו אותו לשם, שלושה ימים הראיות לא נגעו בו. שרחה מסביבו והם רעבים, לא נוגעים בו, הם משתגעים הגויים. איך זה יכול להיות? עכשיו, מי היה כתוב שבהפטרה של שבת שעברה, מסופר על אלישע הנביא. היה אחד אלישע, הוא היה איש קדוש מאוד בתקופת אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא תלמיד שלו. והאלישע הזה, יום אחד הוא הלך ראה איזו אישה, קוראו לה שונמית. עמדתם פעם את השם הזה, השונמית?
אבישג.
כן, אז לא, אבישג השונמית זה מישהי אחרת. זה אחד שהביאו לדוד המלך להיות פילגש שלו לפני שהוא נפטר. כן? למה? למה הביאו לדוד המלך את אבישג? הוא היה בן 70 זקן. הוא לא היה בריא כל כך. יש כאלה חיו 150 והיו בריאים. הוא בגיל 70 כבר היה רועד במיטה. עכשיו אתם יודעים, יש כלל. אם אתה עכשיו עובד בהצלה, עובד בהצלה, נגיד, ועכשיו אתה הולך להרי האלפים, לא יודע איפה שיש לגים, ואתה רואה אדם קפא למוות. אדם קפא למוות. ואין לך עכשיו אש לחמם אותו וזה. מה הדרך היחידה להציל את חייו?
גוף וגוף.
גוף וגוף. חייב להפשיט אותו או אותה או את עצמך, ולהתחבק גוף בגוף, וחום הגוף שלך עובר לזה, ורק ככה אתה יכול להציל את חייו. ואם יש סמיכה, אז זה עוד יותר טוב, כי אתה עוטף את שניכם, ואז הגוף שלך הופך למדורה. הוא מוציא חום, וככה אתה מציל את החיים של הבן אדם. זה השיטה היחידה. עכשיו זה, דוד המלך, חיפשו אישה שתחמם אותו, אבל הוא צריכה להיות אשתו. מה, סתם מביאים איזה אישה? אז הביאו לו, הרי היה לו נשים, פילגשים, מלך, היה לו 18 נשים.
הוא חבר בליכוד, אבל הביא פילגשים חופשי.
אין בעיה, למלך מותר. מלך מותר. דרך אגב, שתדע רק, אדון רחמים היקר, שבאמת מן התורה לגבר מותר לשאת יותר מאישה אחת. רק מה, לפני 1,000 שנה חכמים ראו, גם לא מלך, גם לא מלך. לפני 1,000 שנה ראו החכמים שאדם מתחתן עם אישה שנייה, הוא כבר לא מסתכל יותר על הראשונה. כמו בארץ, שמו לך מודעה, זרוק את אשתך זקנה, תיקח רוסיה בת 20.
איפה שמו את זה?
בכביש רמת גן, ליד הבורסה. שמו, יותר ארוך מכל החדר הזה. איזה מדינה של סוטים, לא מתביישים. בסדום לא שמו כזה שלט. בסדום. הקדוש ברוך הוא הוריד אש וגופרית על סדום, אבל בסדום לא שמו שלט, זרוק את אשתך, תביא צעירה. אולי היו עושים את זה, אבל לא העיזו לתלות כזה שלט. לא פרסומת, שלט. חלפן אלינו, נמצא לך נערת ליווי מאוקראינה.
לא, זה היה פרסומת של להכיר נשים מאוקראינה לישראלים.
ברור, נו, על זה אני מדבר. וכמה בתים נשברו מהפרסומת הזאת? כן, אז תשמעו טוב. אז עכשיו... חבר'ה, אנחנו לא בקולבוטק פה, זה לא דיון. תשמעו טוב. אז עכשיו, התורה ראתה, החכמים ראו שהאדם מתחתן עם אישה חדשה, הוא כבר לא כל כך מסתכל על הראשונה, כי זה טבע האדם. קיבל מכונית חדשה, הוא כבר פחות מתרגש מהישנה. זה ככה בני האדם. אז התורה, אז החכמים ראו שזה הורס את הבתים וזה פוגע, אז גזרו גזרה... זה נקרא חרם רבנו גרשום. לפני 1,005 שנים הוא גזר גזרה בכל יהדות אירופה, אסור להתחתן עם יותר מאישה אחת. זהו, אישה אחת. אף על פי שמהתורה היה מותר, אבל התורה כבר רמזה, כי תהיינה לאיש שני נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. התורה אומרת, תדע לך, אם יהיה לך שני נשים, אחת חייבת להיות צנועה. למה? אולי הוא אוהב את שניהם. אי אפשר שאדם יהיה מואב בשני נשים? אפשר כזה דבר. אלא מה הכוונה? ביחס להיא, ביחס אליה, אז ביחס, איך שאתה אוהב את זאת, אז זאת היא כבר בעיניך סנועה. אפילו שבאמת אם היא הייתה לבד, זה היה נחשב שאתה אוהב אותה ומטפל בה והכל, וכואב לך עליה, אבל ברגע שבאה זאת, ובאה אתה ממש חושק, אז זה כבר נהיה, נחשבת בעיני התורה כסנועה, כי תהיינה לי שני נשים. אז התורה, אז מה התורה אומרת? לא יבקר את בני הסנועה, לא יבקר את בני האהובה על הסנועה. האשתך הראשונה היא הסנועה, והשנייה היא האהובה, כן? עכשיו נולד לך בן בכור מהאישה השנייה, ומהראשונה גם יש לך בן בכור. הוא בן 20, והבן החדש עכשיו הוא בן 5, כי התחתנת 15 שנה אחר כך עם אישה אחרת. אז עכשיו אתה אומר, מה? אני יוריש את כל הכסף שלי לבכור. אז אומרים לך, מה זה הבכור? הבכור זה בן 20. הוא אומר, לא, זה בכור. מה, זה בכור לאמו, זה בכור לאמו. מה התורה אומרת? לא, חביבי. הראשון זה הבכור. זה גם בכור. בכור, אבל ביחס לזה הוא לא בכור. זה הבכור. אל תעיז לקחת את בני האהובה. למה? אשתו האהובה מפתה אותו. משה, מה? אתה משווה אותי אליה? הרי אתה אוהב אותי יותר. איך אתה לא תיתן לבן שלי ותיתן לבן שלה? אתם יודעים מה זה? כך איך זה עובד. אז התורה הזהירה. כבר ידע מה יקרה, אז בארצות ערב לא היה את הגזרה הזאת. מרוקו התחתנו שני נשים, תימן עד היום יש להם שני נשים, כל מיני ארצות ערב התחתנו עם יותר מאישה אחת. כן, רק מה, רק מה, הנשים של פעם זה לא הנשים של היום. פעם אישה הייתה לשם שמיים, לא לשם תאוות וכל מיני, תקנה לי ותעשה לי. נשים לא היו מרימות, לא מצייצות, לא היו הולכות לבית ספר נשים, אתם יודעות את זה? מי חלם שיבוא יום שנשים יהיו פמיניסטיות, ראש ממשלה, טייסת קרב, שרת החוץ, מה זה השטויות האלה? התורה אמרה לאישה יש תפקיד בעולם, להיות אישה טובה, לגדל ילדים, לתמוך בהם, לשלוח אותם לתלמודי תורה, לבשל, לחבס, לדאוג לתרנגולים, להביא מים מהבאר, זה היה התפקיד שלה. הוצאת אותה להיות עורכת דין, הילדים שלה גודלים עם מיסס ג'ונסון מג'מייקה. לא פלא שבגיל 20 הם מדברים במפתח ג'מייקני, הילדים היהודים האלה. לא פלא שהם לא רוצים להניח תפילין וביום כיפור אוכלים שרימץ. מה אתה מצפה? גידלה אותם ההיא מהאיילנד, היא לימדה אותם על יושקה. מה, על מה ידבר? מה, איזה תפילות היא קרא להם?
רגע, סליחה.
כן.
מה עם אשתו של, אפילו בחור ישיבה שעובדת יום שלם. מה עם הילדים שלה?
הם הולכים לישיבה, והאישה הזאת מגיעה הביתה לפני שהם חוזרים מהישיבה, בכל הבתים.
יבדו איתי, אני אומרך, 9 to 5, בארץ עבדו מ-8 עד 4-5.
כל הנשים שעובדות מגיעות הביתה לפני שהילדים חוזרים מהבית ספר, זה כלל ידוע. אין מי שיקבל את הילדים חוץ מהאימא.
אבל 9 to 5.
5, הילדים בישיבות עד 10 בלילה, עד 8, עד 6, תלוי איזה ישיבות. הבן שלי 10.5 רק חוזר, בן 14.
אבל ילדים קטנים.
את צריכה להבין.
אז אשתו של...
אצל הדתיים, החינוך זה הדבר הכי חשוב בחיים.
אני בעד שיתוף פעולה, גבר ואישה.
ברור, אני לא הבנת אותי. אני לא אומר שעכשיו חלילה להמעיט מערך האישה. להפך, התורה אמרה, צריך לקנות לה מתנות, לפנק אותה, לטפל בה, לה... יש לה הרבה פריבילגיות.
היא משלת, לא, אבל... אבל אני... היום זה כבר אין...
בגלל זה היום 70% מתגרשים. בגלל שהאישה רוצה להיות גבר, והגבר רוצה להיות אישה.
מה זה אישה?
אז העולם נהרס. אז עד רבה, את רואה מה קרה? תראי מה קורה, מוסד הניסויים פשט הרגל.
אנחנו חיים במאה ה-21. אישה, היו נותנים באמת לפני הרבה שנים לאישה להתפתח,
והכל, אני חושב
שהעולם היה נראה אחרת.
בוא תסתכל על זה מנקודת
ראות אחרת. חבר'ה, אם אחד מדבר, למרות שאני לא ביקשתי מאף אחד לדבר, אבל אם אחד מדבר, לפחות השאר ישתקו.
אני חושב כזה שאישה תעבוד לדברים, בוא נגיד שאתה צודק. אבל זוג צעיר היום מתחתן, רוצה להקים בית בישראל, הם לא יכולים לקנות דירה, הבעל לא מרוויח מי יודע מה, צריך את העזרה של האישה שהיא גם היא תצא לעבוד.
אז אני אגיד לך... אני אסביר לך מה, מאיפה מתחילה הבעיה. אתה צודק, איך שאתה מתאר את זה, אתה נשמע מאוד משכנע. אבל הבעיה שאתה לא שמת את האצבע על השורש של הבעיה. אתה רק רואה את הסימפטומים ואתה מנסה לראות, למשל, אדם יש לו כאב ראש, אז הוא לוקח אדוויל. האדוויל מוציא את הכאב ראש ל-10 שעות. אבל הוא לא ירד לשורש הבעיה, מה גורם לו לכאב ראש? חוסר בדם, חוסר בברזל, יש משהו שגורם. אם יתקנו פעם אחת את המשהו הזה, הוא לא יקבל כל יומיים שלושה התקפות ובחילות וכו', נכון? צריכים לרדת לשורש הבעיה. היום שהמצב הכלכלי כל כך קשה ולא מרוויחים מספיק וכו', אז האישה כבר נאלצת ללכת לעבוד, כי אם לא הם ירעבו ללחם. אבל אתה שוכח פרט אחד. כל הבעיה מתחילה מזה שהשלטון בישראל אין לו יראת שמיים. כל השליטים, כל אלה שממונים על כל הכספים, אפילו כאלה שיש להם כיפה וזקן חלקם, הם גנבים בני גנבים מושחתים מהשורש. מהרגע שהם נכנסים לתפקיד הם גונבים כמעט את כל התקציבים לכל מיני דברים, עמותות, קרנות בחוץ לארץ, שודדים את הציבור בכל העולם, לא רק בישראל. עכשיו מה קורה? כיוון שהם שודדים את המדינה, מדינה היא מאוד מסגשגת, יש בה ייצור, פירות, יש נשק, מייצאים לכל העולם תוכנות, המוחות הכי החשובים במדינה, כל התוכנות שהיום אתה רואה בעולם שהפכו את כל כדור הארץ, הכל יצא מאינטל ומייקרוסופט ומישראל ומכל מיני חברות, כל שבוע אתה שומע חברת חדשה נמכרה ב-400 מיליון, 700 מיליון, יש במדינה סגסוג שאין אותו באף מקום בעולם, תראה תוך 60 שנה מאפס למה הגיעו, זה באף מקום בעולם לא היה כזה דבר, הכל היה מדבר וביצות, והיום תוך 60 שנה זה המדינה הכי מתקדמת מבחינת מוחות והייטק וכו'. מה הבעיה? יושבים שם מושחתים בראש הפירמידה. אם הראש ממשלה נוסע בטיסה והוא מבקש שיוסיפו עוד $500,000 למטוס, כדי שיהיה לו לשעתיים מיטה, טיפש מטופש. אתה לא יכול לשבת על קורסה מאור שעתיים, $500,000 לשרוף בגלל שאתה רוצה שישנו עכשיו את המטוס בשבילך, שיהיה לך מיטה, מה אתה טס לדרום אפריקה, 15 שעות טיסה? טיסה של שעתיים. גם ככה אתה כל הזמן בטלפונים ועבודה. מה אתה צריך את זה? כי לא אכפת לאף אחד מכספי ציבור. זה לא כמו הרב שטיינמן שעוברים לו מיליוני דולרים ביד, ותראה, תיכנס אצלו לבית בבני ברק, הוא יושן על מזרון מלפני 60 שנה, יש לו כיסא, שולחן מלפני 60 שנה, מימים של הסוכנות, ארגזים של חלב יושבים על זה, אין כיסאות. והבית נראה בית הכי עני במדינת ישראל, וזה האדם שרק עושה ככה, מיליון דולר על המקום רצים לתת לו. יעשה עוד פעם ככה, ישר ירוצו יתנו לו. יש אחד במונסי גליק, כולם יודעים, הוא אמר לו פעם, כל לילה שתישן אצלי בבית, $300,000 אני מתחייב לך. מולטי מיליונר, יעלומן עם מטוס פרטי. אמר לו לרב שטיינמן, בכל פעם שאתה רוצה מני כסף, רק מה שאתה צריך, תבוא תישן אצלי בלילה בבית, $300,000. וכספים עוברים לו מיליונים של דולרים ביד, והוא לא נוגע בכלום לעצמו. עד כדי כך, שתבין, עד כדי כך, תראה מה זה ניקיון כפיים, שפעם אחת באו אליו מקופת העיר. יש כזה גמח שנקרא קופת העיר. כל הרבנים הגדולים חתמו לתת לקופת העיר, הם עוזרים למסכנים, מי שעוזר להם יש לו ישועות ונחמות וכו'. באו לרב שטיינמן, אמרו לו, תראה, הרב זה נתן כך וכך כסף, וכתב גם אני השתתפתי בתרומות. זה הרבה יותר משכנע שגדול הדור כותב גם אני תורם להם, מאשר רק אומר תתרמו להם, כן? אתם מבינים, כן? כמו שהמפקד בצבא רץ הראשון, זה הרבה יותר משכנע מאשר אומר לחיילים רוצו, רוצו, והוא מתחבא. כן? אז מה קרה? באו לרב שטיינמן, אמרו אם כבודו ייתן גם כן משהו, ויוכל לכתוב גם מכתב המלצה, גם אני השתתפתי במצווה. אמר להם, אין לי עכשיו לתת, תבואו עוד 3 ימים. אז אחרי 3 ימים באו אליו, הוא נתן להם $100 וכתב. סליחה, לא, הוא אמר להם, אני לא יכול לחתום. הוא רק אמר, הוא לא אמר להם, הוא אמר, אני לא יכול לחתום. הם נבלו. אמר, וואו, יש לנו מתנגד, אחד מגדולי הדור, כנראה הוא לא מאמין בנו. נכנסו ללחץ, אולי הוא חושד, אולי, מי יודע מה. אמרו, טוב, פחדו, התביישו לשאול. אחרי 3 ימים הוא קרא להם, הוא אמר, הנה, נתן להם $100 וחתם. אז אמרו לו, אז מה השתנה מלפני 3 ימים להיום? נבלו. אמר, פשוט מאוד, לפני 3 ימים לא היה לי את $100. עכשיו, ברוך השם, זימנו לי. מוברים אצלו מיליונים של כספי ציבור. לא לוקח לעצמו, לא עמלות, לא כלום. לא היה לו $100. יהודי בן 100, כל העולם תלוי בו, במילה שלו. $100 לא היה לו. אחרי 3 ימים הוא קרא להם, הנה, יש לי עכשיו את $100. זה מנהיג אמיתי. הרב שח, אתה יודע שהרב שח, הוא היה ראש ישיבת פונוביץ' 10 שנים, שהוא, אחרי שהוא נהיה זקן וחולה וכו', אז הוא פרש מהישיבה, הוא הלך לגדולי הדור שיפסקו לו אם מותר לו להמשיך לקבל משכורת מהישיבה, אחרי שהוא היה שם 10 שנים, למה? הוא לא, אמרו לו, מה איתך? אתה בזכותך כל הישיבה קיימת, מה, זורקים זקן ועת זקנה? כמו כל מקום אחר, מקום עבודה. אבל הוא לא רצה להחליט בעצמו, למרות שהוא היה ממונה על הקופה, אם ייתנו לו מזכורת, ואיזה מזכורת נתנו לו? כמה מאות דולרים בחודש, מזכורת זעומה, הוא חי בשיא הצמצום, כן? מה אתה רואה מפה? אם ההנהגה הייתה ישרה, ולא היה גנבות וגזלות ורמאויות וכל זה, אז החיים לא היו יקרים בארץ. החיים יקרים בארץ כי שודדים את הקופה. פעם אחד יהודי היה שר האוצר של המלך, אחד משרי האוצר, הוא היה קומיטי. אז המלך אמר, אני רוצה לגזור גזרה על היהודים 70% מס עד סוף המלחמה. אז היהודים נכנסו ללחץ, בשביל מה יש לעבוד? מה, 70% מס? לא כדאי ללכת לעבודה. אז אמר לו המלך ליהודים, מה אתה רוצה? אנחנו בזמן מלחמה, אנחנו בזמן מלחמה ואין לנו כסף לנשק, לסוסים, למה שצריך, זה היה לפני מאות שנים. אז אמר לו המלך, היהודי אמר לו, אני אסביר לך למה אין כסף. אמר לו, מה? אמר, תביא גוש קרח. הלכו, הביאו גוש קרח. אז הם ישבו במעגל גדול. מעגל גדול. אז היהודי ישב ככה והמלך ישב מולו. אז היהודי אמר לזה, לגוי שלידו כך, תעביר את זה להוא, תעביר את זה להוא, תעביר את זה להוא, עד שזה יגיע למלך. כל אחד יחזיק איזה שנייה, העביר, העביר, עד שזה יגיע למלך, זה נהיה קוביה קטנה. המלך, אז הוא אמר למלך, הבנת? המלך אמר, הבנתי. אתה צריך לשים מישהו נאמן על הקופה, ואז יהיה לך מספיק בשביל המלחמה, הבנתם? אז בוא אני אסביר לך, אני יודע שמה שאני אומר לך זה יכול להישמע לך כקלישאה, אבל אני מבטיח לך במיליון% שזה מה שהשם כתב בתורה. אז אם אתה רוצה להאמין להשם, תאמין, אם לא, אל תאמין, אבל הוויכוח שלך הוא לא איתי, זה בטוח. כי מה שאני אומר לך זה כתוב מפורש בתורה. השם אמר, מלחמות יש לכם בגלל שאתם לא שומעים בקולי, אני שולח אויבים שיציקו לכם. אם תשמעו בקולי, חרב לא תעבור בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד. זאת אומרת, אם כל עם ישראל היה שומר שבת, או לפחות 80-90%, אוכלים כולם כשר, אנשים היום מתלבשות כמו בן אדם, לא חצי כמו בהמה ערומות ברחובות, ואף אחד לא היה מציק לשני ורוצחים ואונסים ועושים את כל מה שעושים היום בארץ, אז קודם כל, כל המצב הכלכלי היה פי מיליון יותר טוב. לא היית צריך לבזבז מיליוני דולרים כל יום על טילים נגד רקטות, ולא היית צריך כל הזמן מקמים ומודיעין ומרגלים בכל העולם, בגלל שאתה צריך להילחם על חייך. כל המציאות הייתה משתנה. אנחנו צריכים לבזבז מיליארדי דולרים כל שנה, בגלל שאנחנו לא שומעים בקול השם, לכן אנחנו צריכים להשקיע בצבא, ובביטחון, ומשמר הגבול, ומשטרה, וכל הזמן צרות, כמו חכמי חלם, יש חור בגשר, במקום לתקן את החור בגשר, פתחו בית חולים למטה, במים, שכל מכונית שנופלת, מהר ילכו להציל אותם, וזה עולה מיליארדים הבית חולים. תשקיע $100,000, תקן את הגשר, כל השנה אף אחד לא ייפול. כל מכונית שנופלת זה $10,000 נזק. כל שנייה, לא יתקנו. זה כמו עשו יום האיידס בעולם. יום האיידס. כל העולם נעמו. אחד לא היה לו שכל לדבר לעניין. תשתמשו באמצע מניעה, תגנו על עצמכם. אחד לא בא ואמר, תשמעו בכל בורא עולם, תפסיקו להיות בעלי חיים. כל היום כמו שפנים, רוצים ככה עבירות כל הזמן. תפסיק, תהיה לך בת זוג, תחיה איתה כושר, כמו שצריך, נגמר. מה זה פה, הפקרות, סדום והמורה? אחד לא דיבר. רק לימדו איך לעבור את חוקי התורה כדי שלא תהיה חולה. אבל אף אחד לא אמר, תפסיק להיות פושע. אף אחד לא אמר. בכל העולם, באף מדינה, אחד לא אמר, תפסיקו להיות פושעים. הבנתם מה קורה? מה קורה? אז עכשיו, אז כיוון שהמצב הכלכלי הוא נוראי, והוא רק מחמיר כל הזמן, זה רק מהעבירות של כולנו. השלב הבא, כיוון שאין תורה, אין עירת שמיים, ילדים מתחנכים בחינוך של גויים, אין להם ערך לכסף. הבעיה השלישית, האדם שגודל בלי תורה, אז יש לו תאוות אינסופיות. כל הזמן הוא בתאוות. אנשים בארץ אומרים לך, אין מה לאכול, המצב הכלכלי נוראי. אבל הרבה מאלה שאומרים את זה, יש להם מכונית. מכונית זה מותרות. יש להם 2-3 טלוויזיות, יש להם איזה 100 צ'אנלים של כבלים, הם נוסעים פעם בשנה לאיזה חופשה, באיזה צימר, $200 ללילה, כל המשפחה. נכון שהם חיים בדוחק, אני לא אומר שלא, כן, אבל בסופו של דבר, תשווה את החיים שלהם, לחיים של האברכים המסכנים, שגם את הקצת שהיה להם, לקחו להם, שימותו לגמרי. תראה איך האברך חיים, 9 ילדים בחדר קטן, באיזה דירן צ'וקמקת עם נזילות. מה, מי שמע אחרי, באה אליי, בת של הבן דונה שלי, והילדים שלי משגעים אותי כל פעם, חול המועד, איפה נלך, איפה נלך חול המועד? פה הילדים האמריקאים, חול המועד זה כל השנה הם חכים לזה, חול המועד, חול המועד, אני מה לי חול המועד, מה, יש לי סבלנות ללכת לכל מיני ספארי, זה, אני תמיד מוצא מישהו שיקח אותם, ואם לא, לא, אז הם כל הזמן מתלוננים, איזה אבא יבש אתה, אתה לא לוקח אותנו לאף מקום וזה, אז פעם אחת באה הבת של הרב פרג'ון, הבן דוד שלי, שהוא ממית את עצמו על התורה 20 שעות ביום. כלום לא מעניין אותו בחיים חוץ מהתורה. אז אמרתי להם, תשאלו את הדסה, אם פעם, היא הייתה, היום היא בת 21, היא הייתה בת 20, אז תשאלו את הדסה, אם פעם בחיים היא הלכה שני בלוקים ברחוב עם אבא שלה לאיזשהו מקום. לא טיולים. תשאלו אותה, אז באו אליה, איזה יופי, התגובה שלה הייתה כל כך מופתעת, היא לא הבינה מה השאלה בכלל, מה זאת אומרת, האבא צריך ללמוד תורה, להיות צדיק, מבזבז לו את הזמן בטיולים, אין אצל החרדים, אין את הדבר הזה, רק אצל החרדים המקולקלים יש את זה, טיול לפה וטיול לשם וככה ופסח במלון ועל יחטה ומביאים איזה זמר טורקי מגיל, זה התורה, זה היהדות, עד מתי נחיה בבלוף הזה, לכן תשמע טוב, אם אדם היה חי, אם אדם היה חי חיים פשוטים והיה במדינה חוקי תורה, אישה לא הייתה צריכה ללכת לעבוד. לא רק זה, אני אגיד לך יתרה מזה. הגמרא שואלת, אם אישה, אמרתי לכם את זה פעם, אני חושב אפילו פה, שהיו גרים, היו גרים בשכונות בצורה של חטא. בית, 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 ככה. 3 צלעות, ואז הצלע הרביעית היא לא קיימת, כי זה יוצא לרשות הרבים, איפה שהסוסים והחמורים והגמלים וכו', כן? אז זה נקרא מבוי, ככה, זה סגור, בצורה של כמו חטא כזאת, כן? אז עכשיו, השכונה בין 3 צלעות האלה, היו מכנים שם את הסוסים, את החמורים, כן, היו שם תרנגולים, ילדים רצים, שחקים קצת, עם סמרטוטים, מה היה? איזה חיים היה? אז ככה היו חיים. אז עכשיו, כשהיו רוצים לעשות כביסה, היו שני דרכים. אחת, ללכת לנחל, או לנהר, שזה על רשות הרבים, שעוברים שם יהודים, גויים, ערבים, הסוסים, כל מיני. והשנייה, לחפור בור באדמה, לשים קצת ככה טיח, ואז לשים מים עם כל מיני חומרים, כמו נפט כזה שמנקים את הבגדים, לא היה סבונים של היום, אתה בא לקוסקו, הנשמה יוצאת לך מהגוף, מהריחות. כן, ריח זה אוכל הנשמה, ריח טוב, הנשמה נהנית מזה. בקיצור, אז מה היה? אז היה חיים כאלה פרימיטיביים. אז עכשיו שואלים, כל דבר שאתה צריך לעשות בשכונה, אתה צריך את רשות השכנים. אתה לא יכול לדעת עצמך, זה שטח משותפת לכולם. אז עכשיו שואלים, אם אישה צריכה לבקש רשות, לחפור בור ולעשות כביסה מהשכנים? זו השאלה, הלכה. נגיד עכשיו איזה מרים אחת, הלכה, לקחה את חפירה, חפרה בור, שמה קצת טיח, שפכה מים, ושמה קצת סבון, והיא עכשיו עושה כביסה באמצע ככה, שכולם הולכים וזה, באמצע השכונה עשתה בור. האם היא גזלנית או לא? הייתה צריכה את רשות השכנים או לא? הגמרא אומרת, וכי יעלה על דעתך שאישה יהודיה תלך לנחל, לעשות כביסה איפה שעוברים שם כל הגויים על סוסים, שיראו אותה מתכופפת, ועושה וזה, זה בכלל צנוע כזה דבר? אז מה אתה מדבר איתי על עבודה? מדבר איתך ללכת לנחל, ואיך הנשים של אז היום מתלבשות? לא כמו של היום, הכל צמוד, הכל שקוף, הכל ככה, הן לא יכולות לזוז בתוך החצאית. עקבים כאלה, כל אחד חיה בבלוף, כאילו היא צנועה. שם זה היה צניעות אמיתית, מה, אישה הייתה מחוסה כמו הערביות של היום, רק את הפנים היו פותחות, זהו. אבל הגוף היה מחוסה מכף רגל והראש, שאלים והכל, אז שהיא מתכופפת, רואים עליה סמיכה. נו, אז מה רואים? רואים איזה ראש של אישה יוצא, מחוסה, ורואים סמיכה כזאת כמו הועל. אז מה יש בזה? זה כבר יותר מדי. אתה מבין? אז מה אומרים? אז אתה אומר לי, ללכת לעבוד, היא באה למשרד, יושבת, פסמים, מטופר, כל גבר שעובר חושב עליה מחשבות. מה שווה הכסף הזה שהיא מביאה הבאה? עדיף להיות אני מאשר 70 אלף גברים חשבו על אשתך ב-20 שנה האחרונות. אם בן אדם היה... אם בן אדם היה יודע מה חושבים על אשתו, אם בן אדם היה יודע מה חושבים על אשתו במקומות שהיא עובדת, נגיד שהיא סוכנת מחירות, סוכנת ביטוח, עובדת במשרד, לא יודע מה נהג, לא יודע מה, כל המיני עבודות ציבוריות, אם הוא היה רק, אם היה אפשר לחבר לה איזה שביב במוח לאנשים, וזה היה משדר לך למחשב, היית יושב עכשיו במשרד אצלך ורואה מה חושבים כרגע על אשתך בזמן שהיא הולכת ברחוב, במיין סטריט, בכל המקומות, והיית קופץ מהחלון תוך דקה, מה? איך אפשר היה לחיות? פעם אמר לי איזה אחד שהוא חלם, הוא תורר בבעלה, הוא חלם שאשתו הייתה עם גבר אחר, הוא אמר לי שבוע לא יכולתי להתפלל, לא יכולתי לאכול, לא יכולתי ללכת לעבודה, שבוע הייתי מדוכא, מהבוקר עד הלילה היית עומד בחלון ומעשן. מחלום. מחלום. שזה סתם היה חלום, יש לו אישה קשרה. חלומות שווי ידברו. אז תאר לך עכשיו אם היה לו מציאות לייב, לייב עכשיו מה חושב עליה מוסטפה ואחמד וחוזה לא יודע מי, כן? אז אנחנו, הבעיה שלנו אנחנו, שאנחנו לא יורדים לעומקם של דברים. אני מדבר על הדברים האלה, אומרים לי, אתה פנאט, אתה קיצוני, שטויות והבל הבלים. כל מה שאני אומר, אין אחד בעולם שיכול לערער עליו באחוז אפילו. מעולם לא אמרתי משהו שאין לי מיליון קבלות עליו. אתה מה שתגיד, תווכח איתי, אני מראה לך את כל המקורות, מה? חוץ מזה גם זה common sense. common sense, מה? אדם נורמלי רוצה שיחשבו על אשתו? אדם נורמלי הוא מרגיש בנוח שאשתו משחקת בסרט ורואים אותה ארומה כל העולם? הוא לא נורמלי אחד כזה.
מה קורה לגבי אישה דתייה שהולכת ועובדת במוסד דתי?
גם זה בעיה, גם זה בעיה. קודם כל שתדע לך שכל השיטה הזאת שאנשים עובדות והבעלים לומדים, זה לא מוסכם על כל הדתיים. זה לא מוסכם. גבר צריך לפרנס את הבית. רק מה, אם אשתו באה ואמרה מיוזמתה, לא שקופים עליה, בזמן השידוכים, הנקודה הזאת עולה. הוא אומר לה, מה את רוצה? את רוצה שאני אעבוד או שאני אלמד תורה? היא אומרת, אני רוצה שתלמד תורה. אז הוא שואל אותה, ומי יפרנס? אז מה עם האפשרויות? או שאבא שלה יפרנס, או שאבא שלו, או שניהם, או רק היא, או היא והם, כן? ואולי הוא מקבל קצת כסף מהכולל, איזה $500 בחודש, ויחיו. היא עובדת, היא מטפלת בילדים, לא יודע, בייביסיט, זה מה שעושים היום, חיים ממש ככה בניסי ניסים. אתה מבין? אז עכשיו, אם היא בחרה בחיים האלה, בסדר, מה אני אתערב לה בחיים? היא רוצה להקריב שבעלה ילמד תורה. אבל אם היא לא רוצה את זה, אני כל הזמן שדיברתי בעבר היה לי זמן, הייתי הולך לדבר במדרשייה בברוקלין, תמיד הייתי מוריד את הנשים, את הבחורות שם מהעץ. למה? כל הרבנים האחרים שהיו באים, זה סגולה, זה מה, זה שתפרנסי תלמיד חכם, יהיה לך תלמיד חכם, הכל נכון. אבל מה, חביבי, אתה מתחתן עם אישה, אתה חותם לה על כתובה שתפרנס אותה, זה חיוב מהתורה. מה אתה מפיל עליה את התיק עכשיו? עוד פעם, אם היא רוצה, זה משהו אחר. זה כמו רובן נתן לשמעון כסף, והוא אומר לו, אל תחזיר לי, אני מוכל לך. בסדר, אז הוא לא גנב, הוא מחל לו. אבל לא, הוא אומר לו, אם לא תחזיר לי, אני ארביץ לך, אני ארוג אותך, וזה, בסוף הוא ויתר, זה לא נקרא מכילה. ובאים, שחקים לה על המצפון, איזה רשעית, כל החברות שלך עובדות, מפרנסות את הבעלים, רק את רוצה שבעלך יצא מהכולל, או, אז מה קורה? היא בסוף מסכימה, בעל כורחה, ו-20 שנה היא אומללה. עכשיו, מה קורה? נכון, הוא למד הרבה תורה, אבל במציאות אתה לא יכול ללמוד תורה על ידי שאתה כופה אדם אחר להיות שפוט שלך. זה מצווה הבאה בעבירה. אתה לא יכול. אני אמר לי, אדם גדול, אמר לי, תשמע, אם אתה עושה מצוות ואשתך אומללה בבית בגלל שאתה נעדר וכל מיני כזה, זה לא נחשב מצוות, זה כלום. תראה, אני אקח עכשיו כסף מהכיס שלך ואיתן לעני שגובה מרעב. זה מצווה? כלום. זה לא מצווה, זה עבירה, עשיתי עבירה. מה, אבל נתתי לעני, לא גנפתי לעצמי. אין כזה דבר. זה מצווה הבא בעבירה אינה מצווה. ברגע שאתה עכשיו בא ואתה עושה מצוות על חשבון מישהו אחר, או שאתה מאלץ מישהו, או שאתה מנצל מישהו, כל מיני דברים כאלו, המצווה שלך בטלה לגמרי. אין בזה כלום. כי מה, אתה אילצת את הבן אדם. יכול להיות שזה יחשב לבן אדם מצווה, אבל לך זה בטוח לא נחשב. אותו דבר פה. אם האישה לא מסכימה וקופים עליה את המציאות הזאת, בעיה גדולה. אז תשאל אותי, אז מה עושים? הוא צריך לדבר אל ליבה, להראות לה את חשיבות התורה, שהיא תסכים בלב שלם. אבל תדע לך, זה לא פשוט. האנשים של היום הם מאוד יחסית שבירות, זה לא מה שהיה פעם. הן שבירות במנטליות שלהן, קשה להן להתמודד עם החיים, גם ללכת לעבוד, גם לגדל ילדים, זה, תראה, היה לי חבר, אני כבר לא בקשר איתו, כי הוא בעולמות אחרים, קוראים לו הרב יעקב סטפנסקי, פעם תשמעו את השם הזה, תדעו מי זה, הוא כבר הגיע להיות ראש ישיבות, אדם רציני, הוא כל היום עם תפילין, הוא קם 4 בבוקר, כבר במיק, וכל היום לומד, חובר לקדוש ברוך הוא, איך אומרים, אי אפשר להפריד אותו עם פצצת אטום, לא תפריד אותו מהשם. והייתה לו אישה צדקת, מה זה צדקת? היא הייתה מנהלת של בית יעקב במונזי. אחר כך היא קיבלה את המחלה הארורה, והיה לה איזו תקופה שהיא ככה נלחמה על חייה, ונפטרה. והלוויה שלה היה, לא יודע, 2,000-3,000 איש, כל התלמידות שהיא גידלה, כל מונזי באו לחלוק לכבוד, והוא גם בעצמו, תלמיד חכם, קיצור, היה מחזה קורע לב. אז עכשיו, אחרי שהיא נפטרה, הוא בא אליי יום אחד, ממש יום יומיים אחרי הלוויה, אומר לי, רבי יוסף, אני צריך עזרה ממך. אמרתי, תבוא, אני בבית. הוא נכנס, אמרתי, איזה עזרה צריך הצדיק הגדול הזה ממני? לא היה לי אפילו מחשב. אמרתי, מה, אולי הוא שואל אותי משהו באנגלית, משהו, כי הוא ישראלי. הוא בא אליי, אומר לי, אני צריך דחוף $2,000. אמרתי לו, למה, מה קרה? מה? לא הבנתי איך קרה, כזה אדם חשוב. אומר לי, אני אגיד לך את האמת, אני מעולם לא נגעתי בכספים. מהיום שהתחתנתי, אשתי ניהלה הכל, היא פרנסה, היא עשתה הכל. אף פעם בחיים שלי לא רשמתי צ'ק. עכשיו הגיעו לי כל מיני חשבונות הביתה, אני לא יודע מה לעשות. אז אני צריך מהר כדי להתארגן, עד שאני אלמד מה לעשות. התחלנו לדבר, אמרתי לו, אין בעיה, נעזור לך, בסדר, הוא צריך הלוואה. אמרתי לו, התחלנו לדבר, אז פתאום הוא אמר לי משפט שבחיים אני לא אשכח אותו, לעולם. הוא אמר לי, תשמע, אני התחתנתי, 30 שנה למדתי תורה. בזמן שאשתי גססה, הייתי בא כל יום לבית חולים, היא הייתה צועקת עליי, לך ללמוד בטלן, מה אתה בא לפה? אז הייתי אומר לה, מה זה אשתו, כגופו, מה זה אחריות שלי? אז היא אמרה, מה אתה רופא, אם תשב פה אתה יכול לעזור לי? תלך, תלמד תורה. הוא אומר, אתה מבין איזה אישה זו הייתה? שהתחתנו, אמרתי לה, כל כמה זמן, את מסתדרת עם החשבונות, הכל 100%, אין לך מה לדאוג, אתה רק תתרכז בלימוד. אחר כך הוא אמר לי, עליתי פעם אחת לעליית גג, 5 שנים הייתי שם. רק לשירותים ירדתי, 5 שנים לא יצאתי משם, למדתי תורה כל היום וכל הלילה בלי הפסקה. הוא אומר, מימיי לא נכנסתי לחנות. מימיי לא נכנסתי לחנות. לא הייתי בחנות. לא יודע מה זה לתת כסף למוכר שימכור לי משהו. לא התערבבתי בעולם הזה. עכשיו היא עזבה. ונשארתי פה, כמו ילד קטן, כמו ילד בן 3, לא יודע כלום על העולם. כל מה שתשאל אותו בתורה, אלפי ספרים, קדושה, הכל הוא יודע. אבל הוא לא יודע כלום על העולם. אז השם עזר לו, נתן לו, בדיוק נהיה רב גדול חולה בארץ, ראש ישיבת הנגב. מיד קראו לו להיות ראש ישיבה, אז נתנו לו מזכורת, והכל הסתדר. אז הוא כבר ממילא, השם סידר לו עבודה, שהוא גם ממילא כל היום לומד ומלמד תורה, ומזכורת יפה, ראש ישיבה גדולה מאוד זאת. אז השם עזר לו, השם עוזר תמיד לצדיק, אבל מה אני אומר? מציאות שלו, אישה הזאת לא נתנה לו לעבוד. היה שואל אותה מלמעלה, אומר, רק אחרי שנים התברר לי שהיינו בגרעונות עצומים. היא אף פעם לא אמרה לי, אנחנו ב-5,000 מינוס, 10,000 מינוס, לא? לא נתנה לי שום רמז, רק תלמד כל החיים. הבנתם? זה אישה, איך אומרים, השיא של הכשרות, השיא של הצדיקות. אבל איזה נשים יש היום בעולם? כמה כאלה אתה מכיר? אפשר על יד אחת לספור כמה יש בכל כדור הארץ. לא סתם השם לקח אותה. תדע לך, זה מנה עשרות אלפים של הרוגים. ממה שלנו מגיע. אז כתוב, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. יש כתוב שיש שושנה בין החוכים. יש מלא קוצים, והנה יש, לפעמים אתה בא לשדה קוצים, פתאום יש איזה קלנית או איזה שושנה ככה אדומה. עם אחד, בין כל הקוצים. מה קורה? אתה כותב את ה... זה הדבר היחיד שהוא יפה פה בשדה. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה. הוא כותב את השושנה במקום לשרוף מיליון קוצים. הבנת? בשווי של המצוות, אחת כזאת חינכה מאות של מאות בנות ישראל להיות נשים כשרות. כל החיים שלה תמכה בבית. נתנה לבעלה להיות אחד מגדולי הדור. ואז מה קורה? יש לה כל כך הרבה זכויות. שבמקום להרוג 1,000-2,000 איש שמגיע להם מוות, השם לוקח אחד כזאת לגן עדן, וה-2,000 האלה מקבלים עוד 5 שנים ניסיון לחזור בתשובה. ככה זה עובד. כל ישראל ערבים זה לזה. טוב, נתקדם עכשיו. בואו רגע נדבר קצת. מי באמת, מה זה נחשב יהדות מקורית? מה זה באמת יהדות? מה שאנחנו רואים היום? תדעו לכם, היום אני אומר לכם דברים שהם קצת קשים. אל תיבעלו. מה שאני אומר לכם, תשמחו עליי שזה 100% אמת. ואם לא, הם מוזמנים תמיד לבוא ולשאול ולהתווכח עד שתקבלו את התשובה. תשמעו טוב. היום היהדות היא מפורזת לכל מיני קבוצות. למשל כתוב שבימות משיח האמת תהיה נעדרת. נעדרת. לא כתוב נעלמת, לא כתוב האמת תהיה חסרה, לא כתוב לא תהיה אמת. כתוב האמת תהיה נעדרת. מלשון עדרים עדרים. מה ההבדל בין האמת שהיא מוחבט, שלא רואים אותה, לבין נעדרת? אין סתם מילה נרדפת ביהדות. כשאתה אומר היא נעלמה או זה, אז אתה יודע, האמת נעלמת. מה זה נעלמת או נעלמה או איננה? אז אתה יודע, אין אותה בכלל, אבל לא כתוב שלא תהיה אמת. כתוב שהאמת תהיה נעדרת. מה הפירוש? שהיא תהיה שבורה לעדרים עדרים. יש הרבה קבוצות, כל קבוצה יש בה משהו שהוא אמת ומשהו שהוא שקר. למשל, הקבוצה הזאת הם חזקים מאוד בצניעות. מאוד מאוד חזקים, שמים על זה דגש חזק. אבל עובדי עבודה זרה באותו זמן. משתחווים לאיזה תמונה, לאיזה מה, לרב שלהם, לא יודע מה. הקבוצה היא אלופי העולם בחסד, ימסרו נפש בשבילך. תגיד להם, אני תקוע עכשיו בנבדה ישר, תגיד, יש יהודי בבית סוהר, ירוצו, יביאו לו תפילין, יביאו לו מה שצריך. תגיד, אני צריך להכשיר את המטבח, תוך שעתיים יהיה לך צוות. מה עושים? עובדי עבודה זרה נטו, 100%, בלי שום ספק. מה עושים? אלופי העולם בחסד. יש כאלה לא כל כך טובים בחסד ובצניעות, אבל מה זה... בני תורה, כל היום תורה, תורה, תוירה, תוירה, החיים שלהם זה תורה. אבל מה, אנשים שלהם לא מאחוז צנועות, וגם כל מיני בעיות אחרות. זאת אומרת, כל קבוצה יש בה מעלות וחסרונות. רק מה קורה? יש מעלות, יש חסרונות שאין עליהם פשרות. זה הבעיה. כולם יש חסרונות. אבל יש חיסרון ויש חיסרון. נגיד שיש לך שני ילדים. יש לך אחד... לא עלינו, יידרדר לסמים קלים. השן, אני יודע מה, מריחואנה, כל הסמים האלו. והשני, לא עלינו, מכור להירואין. מי מצבו הרבה יותר אנוש? זה עוד אפשר לשכנע אותו להפסיק. זה כבר רק רחמי שמיים יצילות. כבר לא בידו החיים שלו. כבר עבוד. אז רואים, שניהם יש להם חיסרון. אבל זה עוד עם החיסרון שלו איפשהו אפשר לעבור בדין. אפילו גם יתפסו אותו גם... שוטרים כבר פחות מחמירים, והשופט ייתן לו איזה עבודות שירות, ישלחו אותו לאיזה גמילה כמה שבועות, אבל זה כבר בן אדם מת, מת שהולך על שניים, זה רק עניין של זמן עד שהוא כבר יתחיל להזריק לתוך העיניים, כי כבר לא יהיה לו ורידים בגוף. אתם יודעים שזה עוד שנה, הוא גמור. הם לא מחזיקים מעמד אלה. מה רואים? אותו דבר ביהדות. לכולם יש חסרונות, אבל יש חסרונות שברגע שאתה נכנס אליהם, אתה עבוד. ואחד מהם, תדעו לכם, זה... עבודה זרה. כל דבר שמריח כעבודה זרה, שאתה עובד איזה מישהו, שאתה עובד את הרב שלך, שאתה עובד רב שמת, שאתה אומר רק הרב שלי יחבר אותי להשם, או כל מיני כאלה דברים, אתה עבוד. לא משנה, כל שאר הדברים שאתה עושה, לא יעזרו לך. בגלל שאתה נחשב בקטגוריה של עובד אלילים. למדנו מאברהם אבינו, כל חייו הוא צעק נגד העובדי אלילים. הרי היו קבוצ, גם בזמנו היה מלא מלא עובדי אלילים. אברהם אבינו היה מעבר אחד של העולם, וכל העולם האחר היה מן הצד השני של העולם. אתן לכם כמה דוגמאות ממה שראינו בפרשה, ובפרשה הזאת חיי שרה שמגיעה אלינו. כתוב ככה. כתוב... והלכו שניהם יחדיו. בעקדה כתוב שהאלוקים ניסה את אברהם, ואומר אליו, כך נהיה את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, ואלך לך אצל ארץ המוריה, ועלה הוא שם לעולה, לאחת הערים אשר אומר אליך. הוא לא אומר לו איפה. בסדר, תלך. אחר כך מה כתוב? והלכו שניהם יחדיו. פעמיים כתוב בקטע הזה, פעמיים כתוב והלכו שניהם יחדיו. שואלים החכמים, הרי אין מילה מיותרת בתורה. בהתחלה רק אברהם ידע שהוא הולך להקריב את בנו. עוד יצחק לא יודע מזה. נכון? גם כשהלכו לא ידע לאן הוא הולך. כי הוא שאל אותו, הנה האש והעצים והיה עשה לעולה. יצחק היה בתמימות, אומר לו, הבאנו עצים, הבאנו לפיד, אבל איפה הקורבן? איפה הכבש? מה, איפה נמצא עכשיו כבש בהר? כן, אז מה אמר לו? אלוקים יראה לו עשה לעולה, השם יראה לנו כבר את זה, אל תדאג, תסמוך על הקדוש ברוך הוא, נמצא בדרך כבר איזה סלע להקריב. ככה הוא ענה לו, זאת אומרת הוא לא יודע שהוא הולך להישחט. הולך איתו, בן כמה היה יצחק?
37.
זה לא איזה ילד בגן.
מה המלאך אומר לו, אל תיגע בנער?
תכף נראה, שנייה. אז זה לא איזה ילד עם מוצץ ותיק אוכל, שאבא שלו מחזיק לו את היד משה, בוא נלך. לוקח אותו, והילד לא מבין מה קורה. זה איש מבוגר לכל דבר, בן 37, כן? בהתחלה רק אברהם יודע שהוא הולך להקריב את בנו. על זה אומרת התורה, והלכו שניהם יחדיו. כן? או, כן, למה? יצחק לא יודע, אז הוא הולך עם אבא שלו בלב שלם. ואברהם יודע, ועדיין לוקח את הבן שלו, נגד חוקי הטבע. איזה בן אבא לוקח את בנו? אוקיי. כי ההוראה לעלות לעולה את בנו לא שברה את רוחו. וישכם אברהם בבוקר, ישר חמש בבוקר הוא בדרך לעשות את המצווה. לא הרוויח זמן. שאברהם אמר ליצחק, יראה לו עשה לעולה בני, השם יראה לנו את עשה לעולה. אז יצחק כבר לא טיפש, הוא הבין. איפה השם יראה לנו שא בהר? אין שא בהר. הם יורדים למטה איפה שיש מים. כן? אז הוא כבר הבין שאני הקורבן. אוקיי. זה היה אמור להשפיע עליו, שיתחרט, יגיד, אני רוצה לחזור הביתה, לא מסכים, אני איש, מה אתה, אני ילד קטן, אני לא רוצה להישחט, מה? לא אמר כלום, כן? אז כבר הוא היה צריך, אבל מבחינה מורלית, להיחלש. אבא הולך ככה, והוא כבר הולך בדיכאון, וזה עצוב, הולך לאט, כן? לא. אז התורה מדגישה עוד פעם, גם אחרי שיצחק נודע לו, עדיין הלך איתו בלב שלם. לא רק זה, גם כתוב שהוא אמר לו, תקשור אותי טוב, שאני לא יזוז בזמן הקורבן, שאני לא אתנגד, או היד שלי לא תקפוץ, או משהו, שאני לא יזיז אותך, כן? אז הרבה שואלים שאלה מפורסמת. אברהם אבינו, כמה משפחים אותו, שהוא היה איש החסד. יעקב איש האמת, יצחק מידת הדין, אברהם מידת החסד, כל כולו חסד. רואים סדום ועמורה, סן פרנסיסקו, מנהטן, סאוט קרוליינה, כל המקומות הכי תמיים בעולם, השם עומד להוריד עליהם פצצת אטום, עומד איזה רב יהודי, מתחיל להתפלל, אל תוריד עליהם פצצת אטום. מה? תגיד, מהר, מהר, כולם לבוא לבתי כנסות שהשם יוריד עליהם מהר את הפצצת אטום. מה צריכים את הנבלות האלה בעולם? מה צריכים אותם? אבל לא. הוא אומר לו, תראה, אולי יש שם צדיקים. אברהם בא לו בתירוצים. לא נעים לו לבקש על הרשעים רחמים. הוא יודע שהשם שונא אותם, כן? אז מה הוא אומר לו? אבל תראה, יש ביניהם צדיקים, מה, תהרוג את הצדיקים עם הרשעים? הרי הוא יודע שהשם לא כזה. השם מידת האמת, מה? אבל אברהם, איך הוא בא בתירוצים כאלה? מה, אולי יש שם 50 צדיקים? אולי 40, אולי 30, אולי, 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 אין כלום. בסדר, אין כלום. אז כולם שואלים, תראה, על האלה, אברהם היה ככה, כאב לו, התווכח עם השם רבע שעה. אולי תסלח לי שאני ממשיך לשאול, אולי יש 40, תסלח לי, אולי יש 30, תסלח לי, תסלח לי, תסלח. אומר לו, קח נא את יצחק, שום דבר. מה הבן שלי, 100 שנה חיכיתי לו, מה חטא הילד, האם מגיע לו מיטה בידי שמיים, הוא עשה איזה עבוד, מגיע לו למות, איך אפשר לשפוך דם של ילד חף מפשע? כלום. על הבן שלו שום דבר. טוב שלא עשה מסיבה גם. הזמין את כולם לברקפסט, בייגלים, לקס. מה קרה אברהם? אני הולך לשחוט את הבן שלי. מסיבה על הבוקר, כן? זה ככה משמע. עוד ישן בלילה גם. זה הפלא העצום. מה זה וישכם? תעורר משינה. איך הלך לישון? 100 שנה חיכית לתינוק. תארו לכם איזה אסון לא עלינו שלא יקרה כזה דבר, שנגיד איזה משפחה שהם היו עקרים 30 שנה, אין להם ילדים והלכו לטיפולים, מה לא, סוף סוף בסוף נולד להם ילד, אחרי כל כך הרבה איסורים, ואחרי שעה נפל מהחלון ומת. איזה מין אסון זה, זה יותר גרוע משלא היה להם בכלל ילד הרי, מה? זה היה נראה כאילו השם עזר להם, איך אומרים, קבר אותם עוד יותר עמוק, מה אתה נותן לי ולוקח לי? זה כמו עכשיו אחד רעב, לא אכל יומיים, נותנים לו ככה איזה פיתה עם איזה סטייק בפנים, איך שהוא בא לאכול, מפילים לו את זה מהיד. זה יותר גרוע מלא לתת לו כלום. אפילו אם הוא נתן בזה איזה נגיסה, טעם מזה, כן? איזה טעים, והוא הפלת לו את זה מהיד. זה יותר גרוע, לא היית מביא לי, עדיף. רבים שואלים, כיצד ייתכן שהסדום והמורה אברהם, אברהם ידע שרובם רשעים, הוא בא בטרוניה אל הקדוש ברוך הוא, התספה צדיק עם רשע, חלילה לך שופט כל הארץ לא יעשה משפט. מה זה, איך אתה מזדבר להשם ככה? אבל השם מצא חן בעיניו, שהוא נלחם עליהם. והנה פה, הוא לא שואל שאלה אחת אפילו. כאן צריכים לדעת יסוד חשוב מאוד שהרבה לא יודעים אותו. התורה מלמדת אותך איך להתנהג שזה עליך, ואיך להתנהג שזה על אחרים. מה ההבדל? זה לא אותו דבר. חיים שלך הם באחריותך. חיים שלו זה לא באחריותך. מה שאתה עושה על עצמך, תעשה. מה שאתה עושה עליו, אתה לא יכול לעשות. למשל, אתה רב. שואלים אותך הלכות. הרב עובדיה זה דוגמה מצוינת לזה. כל מי שבא אליו, הוא תמיד מצא לו את התשובה הכי מקלה בהלכה. והוא, הנה עכשיו עשרות העידו עליו, מאות. בכל דבר ודבר הוא יחמיר הכי הרבה ממה שאפשר. הוא אמר לה, הוא מותר את זה, וזה מותר, וזה לא צריך, והוא לעצמו הכל עשה. אפילו לפי הקבלה. החמיר על הכל בעצמו. אתם יודעים, פעם סיפר השמה שלו, הרב חקק, שהוא הרי היה מגיש לו את התפילין בתפילה, שירת אותו איזה 20 שנה יותר, החזיק לו את היד, לקח אותו, בסדר. אז עכשיו פעם אחת הוא בטעות נתן לו תפילין של רבנו תם במקום תפילין של רשי. טעות, לא שם לב, היה לחץ, אנשים, אחרי זה התברר לו את זה, הוא רץ לרב עובדיה, הוא אמר לו שככה וככה קרה. הרב עובדיה אמר לו, לא נורא, יש כזו שיטה, בסדר, שאפשר גם לברך על תפילין. ואחרי שגמר, אחרי התפילה שהלכו כל האנשים, הוא לא רצה לבייש אותו, הוא אמר לו שזה תשתדל, שזה לעולם לא יקרה יותר, ואחרי הוא אומר, הוא מספר, כל היום הוא ישב ובכה. כל היום. כל היום היה יושב בוכה, הוא אומר, למה אתה בוכה? הוא אומר, ברכתי ברכה לבטלה. ברך להניח תפילין, אסור לברך על רבנו תם, צריך לברך על תפילין שלו. מה קרה, ריבונו של עולם, קיללתי את השם, גנבתי, מה עשיתי? אמרתי ברכה בלי כוונה, זה לא עכשיו פושע, לא פושע, לא אמר. אני יד רבה, שיבחתי את... טעיתי בהלכה, בסדר, אסור היה להגיד שם. אמר, אמרתי שם השם לבטלה. כל היום הוא בכה. הוא אומר, כל היום מהבוקר עד הלילה הוא ישב ובכה. על ברכה לבטלה. אבל בא, מישהו בא אליו, הוא אומר, לא נורא. יש ככה, אתה יכול לסמוך על הרב ההוא, על השיטה הזאת. ככה הוא היה. לעצמך ולאחרים. אתן לכם עוד דוגמה. התורה אומרת, כיצד על אדם להתייחס לעצמו, וכיצד עליו להתייחס לאחרים. שאדם, הרי התורה אומרת שכל בן אדם חייב שיהיה לו אמונה וביטחון בהשם. עכשיו נגיד שאני הגעתי למדרגה שיש לי אמונה מלאה בהשם, לא דואג על כסף, לא דואג על פרנסה, לא כלום, בא לי אני, תן לי, אין לי, אני צריך דחוף, מה, שכר דירה, יזרקו אותי מהבית, ילדים, ישיבות. מה אומרים היום אנשים? אל תדאג איציק, תפתח בהשם, הנה קח ספר טוב על אמונה, זה יחזק אותך, בוא שתי כוס מים, אני אתפלל עליך, תעבוד על האמונה, תראה שהכל יראה לך, אם תפתח בהשם הוא ייתן לך את הכל. נתן לו $5 ושולח אותו. ויש לו מיליונים. תן לו 1,000, 2,000, $5,000, מה קורה איתך אתה? הוא מחזק אותו באמונה, הוא לא בא בשביל דרשות עכשיו. כמו מכיר את הדרשות האלה. הוא בא בשביל עזרה. תפלל עליך, אני אדבר, אני אתן לך שמות של עשירים. הכל, העיקר שהוא לא ייתן לו כלום. מה אומרת לך התורה? אמונה וביטחון זה שני צדדים של המטבע. שזה מגיע אליך, בטח, תפתח בהשם, אל תלך לבקש נדבות, תתפלל, תבכה, תפתח בהשם, עד שממש אין ברירה. אז תלך, אין ברירה, אין ברירה, אתה לא רוצה למות. אבל עד הרגע האחרון, אל תרוץ. לא כמו היום אלה, רק קצת הפסידו איזה $200, הולכים לקבץ נדבות. נהיה הרגל היום. לא יכולים להפסיק. יש איזה אחד, היה נהג מונית. זה פלא פלאי בנהג. הוא היה נהג מונית, עושה נסיעות קאר סרוויס בעיר. יום אחד הוא בא לי בתפילה, מראה לי שאחותו לא עלינו קיבלה את המחלה בארץ. אחותו קיבלה את המחלה, אז היא צריכה תרופות, והתרופות יקרות, זה $1,000 בחודש, $2,000. אז הוא התחיל לאסוף כסף בשביל אחותו. אז 3 חודשים הוא בא כל יום לתפילות, עובר ממניין למניין, דולר, 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 אסף אלפי דולרים. טוב, אחותו הבריאה. נהייתה בריאה, ברוך השם. 7 שנים עבר מאז, כל בוקר הוא בא עם היד ככה בפנים. למה? טעמו הורו כי טוב. טעם מן הצדקה. מה, אני עובד נהג מונית כל היום, נשאר לי $100. אני בא, עושה סיבוב בבוקר, שעתיים, $300. מבינים? רק מה הוא לא יודע? שכל מי שמבקש צדקה והוא לא זקוק לצדקה, מה כתוב עליו? סופו שלא ימות בלי שיזדקק באמת לצדקה. פעם אחת היה איזה אחד שהוא נהג. הנהג הזה, באים רבנים מהארץ והוא מסיע אותם לעשירים.
לוקח להם אחוזים.
אז בהתחלה התחיל 20%. אחר כך 30, אחר כך 40, אחר כך 49. בסוף גם זה כבר לא היה מספיק לו. הוא אמר לרב, אני נסיעה הבאה 70%, אם לא אל תבוא אליי. הוא יודע, אין לו, הוא לא יודע אנגלית, לא מכיר כלום, אין לו אוטו, אין לו רישיון אמריקאי. אין לו ברירה. אמר לו 70%. נו, אתם חושבים שנחה דעתו? אמר, אחר כך הוא אמר, אני לא מבין, למה אני נותן לרב הזה 30%? אני עושה לו טובה. הרב בא בשביל לעשות לישיבה וזה. הוא כבר עושה חשבון, מה, אני נותן מהמשכורת שלי לרב הזה 30%? ככה הוא חושב. בקיצור, אמר, מה אני צריך אותו? הלך, עשה מכתב מזויף שיש לו בת, נולדה חירשת. מעשה אמיתי. מעשה אמיתי שקרה בארץ. כתב מכתב שהבת שלו נולדה חירשת, צריך $150,000 לניתוח. בא לעניים, עכשיו לעשירים, אנשים יודעים מה, ילדה נולדה חירשת, רחמנות, כל אחד נתן לו 500, 300, 1,000, אסף הון. בינתיים הוא בכלל לא נשוי אפילו, אין לו ילדה. עברה שנה, שנתיים, יום אחד אני נוסע לאנגלווד, יש לי חברים שם באנגלווד, ניו ג'רזי. אמרתי, על הדרך, אני אתפוס שם מנחה, בדרך לעיר. פתאום החבר שלי אומר, בוא הנה, אתה רוצה לשמוע סיפור? בוא אני אספר לך מה היה פה, איזה אחד בא עובד עלינו. אומר שיש לו בת חירשת, כולם פה נתנו לו כספים. עכשיו הוא, לא ידענו בכלל שהוא לא נשוי. כל פעם אומר, בת חירשת, בת חירשת. אף אחד לא שאל, נשוי, לא נשוי. עכשיו הוא התחתן, נולדה לו בת חירשת.
וואו, זה היה ברור.
נולדה לו בת חירשת. עכשיו הוא צריך, עכשיו אף אחד לא ייתן לו. מה הוא יבוא עכשיו יגיד? מה, עברו שנתיים? עוד פעם בת חירשת? עכשיו אין לו כבר, מה יגיד? צריך להמציא שקר אחר עכשיו. בקיצור, אומרת לך התורה ככה, תראה, שאני בא, אסור לך להגיד לו תפתח בהשם. קודם כל תן לו, די מחסורו. פתוח, תפתח את ידך, ככה כתוב, אל תקפוץ את ידך, אל תהיה קמצן עם לב של ברזל. קודם כל תן לו, עכשיו תן לו נאום.
מה עם הגויים דרך אגב?
גויים, אם הם יודעים שאתה, אם הם לא יודעים שאתה יהודי, אל תן להם כלום. אם הם יודעים שאתה יהודי, תן להם קצת, כדי למנוע חילול השם.
מה אם יש איזה גוי אחד שיושב ליד חנות פה סופר יהודי,
הוא לא יהיה, והוא קומה לך, שבת שלום, והוא יודע את הכל.
תני לו קווטר. הלאה, אל תבינו אותי לא נכון, אל תבינו אותי, זה לא שהגויים הם לא אנשים ולא מגיע להם לאכול ולחיות, אבל שיש לך אחיך ואדם זר, אתה צריך לדעת לאחיך, האדם זר זה לא בעיה שלך כרגע, יש לך את אחיך. יש מספיק עניים בעם ישראל. אם היו נגמרים כל העניים בעם ישראל, אז היינו צריכים להתחיל לדאוג לגויים. כרגע הגויים שיעזרו לגויים, והיהודים שיעזרו לאחים שלהם, עניי עירך קודמים. לפני שמסיימים, כתוב ככה, תשמעו טוב. פרשת חיי שרה. ככה כתוב. בפרשה כתוב, והשם ברך את אברהם בכל. הגמרא דנה, מה זה הבכל הזה? מה זה בכל? כן? אז יש כל מיני דעות, שהיה לו בן, עוד בן, שהייתה לו בת, שקראו לה בכל. כן? שהייתה לו איזה אבן, שכל מי שזה, הוא מתרפא ממנה. כל מיני דברים כאלו, יש כל מיני דעות, מה זה היה הבכל הזה? כן? לא, בכל מכל כל זה שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב, לכל אחד מהם נאמר כל. אחד נאמר בכל, לאחד נאמר מכל, ואחד נאמר כל רק. זאת אומרת, כל שלושת האבות קיבלו את הכל הזה, אבל השאלה, מה זה הכל הזה? בכל. נברך אותך בכל, יש מיליארדים של דברים, ברור שלא היה לו הכל. צריכים לדעת מה זה הבכל הזה, כן? אז התורה אומרת ככה, שבאמת הבת הזאת קראו לה בכל, והיא נפטרה באותו יום יחד עם שרה. למה לא כתוב עליה בתורה, אלא רק ברמז? מי שלא כתוב עליו בתורה, סימן שהוא לא היה חשוב לעולם. למה לא כתוב על אשתו של לוט מי היא? הרי נהייתה נציב מלח, אף אחד לא מעניין אותו מי היא. לא שווה לבזבז עליה מילה בתורה. יש הרבה כאלה אנשים שהתורה דילגה עליהם, לא מדברת עליהם. תראו, פתאום קופצים לנושא אחר, לא מדברים עליהם. על מי מדברים? על ישמעאל מדברים. למה? הוא ישפיע על העולם, תראו כמה העולם סובל ממנו כבר 3,500 שנה. אז דיברו עליו הרבה. על אסף מדברים, תהיה שואה, היו פוגרומים. אסף צריכים לדבר עליו. יעקב ואסף זה תורה נגד עולם הזה. יש בזה הרבה רעיונות עמוקים בכל הסיפורים האלה. זה לא איזה עכשיו תיאטרון. יש צייד רוצח נגד חסיד. זה לא רק זה, יש בזה המון סודות פה. מי שמוזכר בתורה הוא חשוב לעולם. אז כתוב ככה, אברהם בא לקנות את מערת המכפלה כדי לקבור בה את שרה. 400 שקל אפרון בהתחלה אומר לו, מה? אתה נשיא אלוקים בקרבנו, אתה האיש הכי חשוב בעולם, נמרוד זרק אותך לאש, ניצלת, הלכת להציל את לוט, נלחמת נגד 5 מלאכים, קרקסת אותם, אתה האיש הכי חשוב בעולם, כבוד לי שאתה בביתי. כמובן התורה לא מביאה לך את כל השיחה, מביאה לך 3 שורות. מה, התורה לא תתחיל עכשיו סרט שלם של שעתיים פגישה? הם לא נפגשו דקה פה בתורה, משמע שהם דיברו 3 משפטים. ברור שהם ישבו איזה שעתיים, ואכלו, והגישו לו, ושחטו לו כבש. כן? בסדר. אז לא כל השיחה כתוב. אבל אברהם היה איש הכי חשוב בעולם. זה היה ברור כבר בעולם, לפי מה שהתורה מתארת את אברהם. אז עכשיו הוא, וגם חוץ מזה, הוא עשיר כקורח. אז הוא גם עשיר, הוא גם צדיק, הוא גם עושה ניסים, הוא גם גיבור מלחמה. הוא היה בכנען מעל 20 שנה צוחק על הכנענים שהם עובדי אלילים, ואף אחד לא נגע בו. אף אחד לא העיז לגעת בו. תחשבו איזה מין דבר זה. אתה הולך עכשיו לתוך הוותיקן, צוחק על הכמרים 20 שנה עם כיפה וזקן. הם לא נוגעים בך. למה? חייבת להיות סיבה. אף אחד לא, כולם רעדו ממנו. אומרים, הוא הלך נלחם להציל את האחיין של עולות, 5 מלאכים עם צבא יצאו נגדו, הוא הרים חול זרק, כולם נפלו מתים, מה זה זה? זרקו אותו לתוך אש, 13 שנה הוא היה במאסר. הוציאו אותו מהמאסר, זרקו אותו לתוך האש, הוא לא נשרף. יצא לו שם בכל העולם. אז הם פחדו ממנו, רעדו ממנו הכנענים. אף על פי שהם ידעו שהוא עתיד לקחת מהם את הארץ, כי הרי הקדוש ברוך הוא כבר הבטיח לו לזרעך אתן את הארץ. עכשיו בא אחד, תאר לך עכשיו בא לך איזה סודני לתל אביב, התיישב עם כל השבט שלו ככה בדיזינגוף, פתח לו אוהלים שם, ואומרים לו, מה אתה עושה פה? אומר, אנחנו קיבלנו במסורת שאנחנו צריכים עכשיו לבוא לכבוש פה את הארץ. ואף אחד לא מצייץ. זה בערך מה שקורה היום. כן, זה בערך מה שקורה היום. מילא היה זה אלי ישי, יש לו קצת שכל בקודקוד, לא כמו האחרים שהם ריקים מתוכן. הוא התחיל לעשות כל מיני צעדים, הוא התחיל לרפא את הבעיה. אבל עכשיו הם הפסידו בבחירות, שמו איזה פלגמט אחר, ועכשיו הם בהמוניהם חוגגים, ובא שסוף סוף כבר החליטו לגרש אותם, לתת להם 5,000 דולר כל אחד שיברחו מהארץ, באו השונאי ישראל, השופטים הערב רב של הבגץ, כן, אמרו זה נגד הדמוקרטיה, שודדים, שונאים, אנסים, רוצחים, מוסלמים באים אצלנו לתוך המדינה, כולם ברור להם שהם באים לשחוט אותנו במוקדם או במאוחר, זה נגד הדמוקרטיה. מי מעניין אותו הדמוקרטיה? תבטל את הדמוקרטיה הארורה הזאת, תזרוך אותה לפח, אם זה מה שישחטו אותנו בעוד 5 שנים. מה אכפת לי מהדמוקרטיה המטומטמת הזאת? אם זה הדמוקרטיה, אז אין יותר דמוקרטיה. אבל העם, איך אמר פעם אחד מהפוליטיקאים, העם מטומטם והעם ישלם. שמעתם את זה או לא? מי אמר את זה?
שלום חנוך.
לא, שלום חנוך, הוא מצטט איזה פוליטיקאי, כמו שאמר איזה אחד, אין לחם, תאכלו עוגות. יש כמה משפטים של הפוליטיקאי שנכנסו לקלאסיקה, כמו בגין. בגין בנאום המפורסם שלו, מה המשפט שכולם זוכרים? לא. לא. No more war, no more bloodshed. אבי נתן, אבי נתן השמאלני. היו כמה שמאלנים בארץ שאהבו ערבים יותר מיהודים.
גם היום יש כאלו.
לא, אבל מפורסמים. אחד מהם זה היה אבי נתן.
הוא מהעיתון.
יוסף שילוח היה אוהב ערבים יותר מיהודים. שנה יהודים, אוהב ערבים. מי היה מאמין? אנשים גדלו על הסרטים שלו, קומדיות, ובפועל הוא משטף של הערבים. גר עם הערבים, גר איתם, בשכונה של הערבים, ביפו. שונא יהודים הוא. שונא יהודים, אוהב ערבים. וגם אני חושב, אם אני זוכר נכון, ביקש שלא יגידו עליו קדיש. אם אני זוכר נכון.
לא צריך להגיד עליו.
אני רק אומר לכם שיש אצלנו בעם, יש ערב רב. אצל הערבים אין ערבי. שיעיז למדינה להגיד משהו לטובת היהודים. אין. גם אם יש מישהו שחושב משהו טוב על היהודים, לא יעיז לעולם להגיד מילה בעד היהודים בפרסיה, ליד אנשים. לא יקרה, לא קרה כזה דבר. אין מציאות שיעמוד ערבי ויגיד. ויש איזה כמה, עד היום הם חיים במחתרת. הם לא יכולים בחיים להגיד, מה, מישהו יעיז להגיד משהו בעד היהודים? תוך שלוש שניות ישחטו אותו ואת כל הילדים. אין אצלם מציאות כזה. רק אתה רומש שאתה בוגד מבחינתם, גמרו אותך. לא אכפת להם 30 שנה תשרת אותה. הנה מובארק. 30 שנה נשיא זה פה. החליט להוריד אותו. סדאת החליט לעשות שלום, באו הרגו אותו. אין אצלם מציאות כזאת. לא נותנים, לא ייתנו לעולם. דבר אחד על בטוח, אין אצלם בוגדים בעם שלהם. יש כאלה שנותנים להם כסף, זה משהו אחר. כסף זה משהו אחר, כסף זה תאוות בצע. אבל יבוא אחד כמו אצלנו, וענונו מגלה לעולם שיש לנו, מה אין לנו, או כמו האיש שהיה לה חבר מחבל, איך קראו לה? מחבלת אחת. ועוד אחת מרגלת הייתה. שניים היה, לא? שני שמאלניות. לא יודע, לא מכיר אותם. תגידו לי, אני אשאל אתכם שאלה. בזה נסיים, באמת. זהו. 3-4 דקות ונסיים. 3 דקות שקט. אברהם אומר לאליעזר, לך תמצא שידוך לבן שלי. הוא לא שולח את יצחק איתו. תביא לו קלה. אוקיי. משביע אותו, עושה לו שבועה, שים ידך תחת ירחי, אוקיי. ככה הם נשבעים, כן? הוא אומר לו, תיזהר לו לקחת לו בת מבנות הכנענים. העם אבל במה היה בתואל ולבן יותר טובים מהכנענים? אל, הללו עובדי אלילים, והללו עובדי אלילים. הרי היה לו עבודה זרה, לבן, הלך, הוציא אותם, להכניס את הגמלים לגראז', הוציא את הגמלים. הרי רחל גנבה לאבא שלה, גנבה ממנו את הטרפים. אז אלה עובדי, אז מה אכפת לי אם זה סיני או תאילנדי? זה נבלה וזה טרפה. זה משתחווה לבודה וזה משתחווה לישבן של בודה. מה אכפת לי אני? מה אכפת לי מהם? תזהר, אל תביא לי קלה מהמשפחה הזאת, אבל מאלה תביא. מה הולך פה? מי שעובד אלילים הוא רשע גמור, אמרתי לך, אפילו אם הוא רץ בתי חולים, עוזר למסכנים, עושה חסדים, מכשיר מטבחים, עובד אלילים, נגמר הסיפור שלו, אין לו חלק לעולם הבא. הוא לא יהודי נחשב. או, את מתחילה להתקרב. מתחילה להתקרב. אומר ככה, תראו, הרי כולם היו עובדי אלילים. אומר האבני נזר, ואחד קראו לו רבי אברהם מסוחוטשוב, מאירופה שם, היה תלמיד חכם גדול, אומר, יש שוני רב בין מושחתי מידות למושחתי דעות. מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין מושחתי מידות למושחתי דעות?
יש כאלו שטועים במחשבה שלהם, ויש כאלו שהם עושים, יש כאלו שהמוסר שלהם, והמעשים שלהם הם מושחתים.
למשל, יש אדם, המידות שלו מושחתות. הוא לא נאמן, הוא כפוי טובה, הוא עצלן, כל דבר שהוא רואה הוא חומס לעצמו, הוא כעסן, הוא קנאי, הוא אלים, הוא סכסכן, יש לו מידות מושחתות. זה סוג אחד של בן אדם. אבל מאמין שיש השם אחד, מנשק מזוזה, בא למניין 3 פעמים ביום, אבל מושחת במידות. ויש אחד הפוך, מנומס, יושב בספרייה כל היום. איזה, מה זה, זה, זה נשיא האקדמיה למשפטים הוא. אבל מה? מאמין בישו, מאמין שהעולם נברא מפיצוץ, באנו מהקופים, כל השטויות האלה ששומעים היום. מי יותר גרוע? מי יותר גרוע?
זה שעושה
מעשים. אז אומר הרב ככה, שניהם היו בעלי מידות, בעלי דעות כוזבות. אלה עובדי אלילים, זה משתחווה לפסל כחול, זה משתחווה לפסל צהוב, מה ההבדל? שניהם בדעות, שניהם טיפשים, זה משתחווים לפסלים. אלא שהכנענים בתוספת לטיפשות שלהם ולדעות ולהשקפה הרקובה שהייתה להם, היו גם מושחתים בדעות, בעמידות, 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 כמו סדום ועמורה, שהשם השמיד אותם, ככה הם גם היו. אז הוא אומר לו אברהם אבינו, תשמע, זה נבלה וזה טרפה, זה נכון. מה יותר גרוע, נבלה או טרפה? שאלה. אז יש דברים בהלכה, זה 50% רע, זה 100% רע. מה עדיף? הרע במיעוטו, יש ביטוי כזה, הרע במיעוטו. מה, תלך על הכי הרבה רע. זה חצי נחמה, נו, מה נעשה? זה מה שיש היום. כן? אז אמר לו, מקנות כנען, אל תיקח. למה דעות מעוותות, דעות, לא, סליחה, מידות רעות עוברות בירושה. מידות רעות, דעות כוזבות לא עוברות בירושה. אבא מאמין בישו, יש לי מאות כאלה גויים. איזה טיפש אבא שלי מאמין בזה. אני יודע, יש רק השם אחד, אתם צודקים. אבא שלו ככה, הוא לא אכפת לו, הוא לא כמו אבא שלו. אבא שלו חינוני, עגיל, קוקו בשנקין. סתובב ככה, הוא לא, הוא בעל תשובה. אבל מידות, אבא שלך עצבני, כל היום צועק, אתה יוצא כמוהו. אבא שלך מרביץ לי, אמא שלך אתה תרביץ לאשתך. זה המציאות, רואים על הילדים ככה היום. רואים, אבא בית ספר ישר הוא כבר קולט על הילד וזה, ורואים תמיד הם מכוונים, אבא שקרן, כל היום שקר, או האמא, הילד יוצא שקרן. אתה אומר לילד שלך, תגיד אני לא בבית, עוד חודש, תראה הוא מתחיל לשקר. אתה גונב, הוא גונב, הוא לומד ממך, הוא לומד ממך. אף על פי שאפשר שאבא יהיה לו מידה רעה, והוא יחנך את הילד שלו שלא תהיה לו המידה הזאת. למשל אבא שלי, הוא היה מעשן. אבל כל הזמן הוא היה אומר לי מגיל צעיר, שרק התחילו לעשן הנוער בארץ. היה אצלנו בבית ספר אחד אבי הג'ינג'י. זוכר אותו רמי? הנה רמי יעיד, אני ורמי גדלנו מילדות באותה שכונה. רגע, רק בשביל זה הביאו אותך היום אחרי שנה שלא ראיתי אותך. תשמעו טוב, שיעיד על הסיפור הזה, אם זה אמת או לא. אבי הג'ינג'י היה בכיתה ח' בבית ספר א' ד' גורדון בבת ים. אבי, אני חושב שהוא חזר בתשובה. אם אני לא טועה, מישהו אמר לי פעם, אבל מה, כן או לא, אני לא יודע. הוא אמר בגילנו היום.
שלא יראה את הקלטת, תחפש
אותו. אבל אני חייב להגיד שמות, כדי שתאמינו לסיפור, שתראו שזה לא בלוף. אז כשאנחנו היינו בכיתה ח', היינו בני 14, לפני 30 שנה בדיוק המעשה, הוא בכיתה ח' התחיל לעשן. כל בת ים רעשה וגעשה מהגנגסטר הגדול, הפושע הגדול. כל ההורים הזהירו את הילדים, תתרחק ממנו. רמי, נכון או לא? הוא היה נכנס לבית ספר, היה לו איזה תיק כזה, היו משחקים כדורגל בבית ספר, רק הוא היה מגיע, כולם היו בורחים, תן את הכדור. היו רועדים ממנו, הוא היה מעשן, כבר יצא לו שם של דון קורליאונה. היום כל ילד מצטיין במחשבים, במתמטיקה, מעשן. אם אבא שלו תן סיגריה, אף אחד כבר לא מסתכל. סמים, זה, השם ירחם מה יש היום. אבל בזמן שלנו לא היה ככה, מי ידע מה זה סמים, דברים כאלה. היה איזה אחד בבת ים, שהיה לוקח מעשן חשיש. לא, אף אחד לא יזדבר איתו, להגיד לו שלום, הוא היה בר, ישר היו כולם עושים את עצמם שלא רואים אותו. היום ראש הממשלה יושב, אובמה ישן. העולם מתדרדר בצורה נוראית. אין היום איזה אחד בפירמידה, זה הלפיד הזה ישן, והאי ישנה, והוא ישן. כולם ישנו, בגין לא ישן, בגין היה מוסרי, שמעון פרס לא ישן. עוד הוא היה בדור שאנשים היו בן גוריון עם כל הטמטום שלו לא ישן. אבל אלה אין להם גרם של... שום דבר, כל תאווה שבא להם ישר, קלינטון, בושות בכל העולם עשה עם אשתו. מה רואים פה? אז אבא שלי תמיד היה אומר לי, תזהר, אתה רואה כמה אני סובל מהסיגריה, היה מכניס לי את זה כל הזמן, הוא ידע שאם הוא לא יכניס לי פחד מזה, אני גם אמר, רואה כל הזמן.
משהו שעשית לי שם.
לא, כל הזמן, תזהר, זה יערוס לך את החיים, תראה איך אני משתעל כל הזמן, תראה, עכשיו היה פעם שביטה של סיגריות, אנחנו 3 שעות לחפש קופסה סיגריות, לא היה באף חנות. 3 אומר לי, כל הדרך אבא שלי היה אומר לי, אתה רואה כמה אני סובל מהטמטום הזה, ואני כל הזמן הייתי אומר לו, למה אתה לא מפסיק? אומר לי, אני אי אפשר להפסיק. מי שבזה כבר לא יכול להפסיק. ואז כל כך הפחיד אותי מזה, שכבר לא יכולתי להסתכל, עד היום אני בן אדם 100 מטר מני מהשן, אני לא יכול להסתכל עליו אפילו. למה? זה בעיניי הדבר הכי מגונה בעולם, אפילו יותר מסמים. למה זה? כי ככה גידלו אותך, זה אפשר, אבל זה עבודה קשה, זה שנים, תזהר, אותו דבר אמר לי, תזהר בחיים שלך שלא תבוא לי עם הגיל, שמעת? אבא שלי אמר, אם אתה תבוא לי עם הגיל, למה? אז התחיל להיות פאנק, התחיל להיות פאנק, פתאום התחילו לראות כל מיני גויים בטלוויזיה עם הגילים, לא היה ערוץ אחד רק, מה היה? היה זה, הראו, כן, היה רק ערוץ אחד בטלוויזיה, לא כמו היום 700, 800, לא זוכרים מה, מומי, כן, אז התחילו, אנשים בארץ צריכים לשים הגילים, נוער, אבא שלי כבר הקדים תרומה למכה, אומר לי, תדע לך, אם אתה תבוא יום אחד עם הגיל הביתה, אל תתפלא אם תקום בבוקר בלי אוזן.
זה מה שקרה, זה התחיל הרבה לפני הטלוויזיה, זה התחיל לראות מהמרוקו, אנשים שהיו משוחררים ולא להביאים כסף, היו שמים את הגיל
הביתה. זה אני לא יודע,
אנחנו
לא...
אני לא מרוקאי, אני רומני, זה לא בקשור.
לא יודע, אני אף פעם לא ראיתי בחיים שלי מרוקאי מהדור הקודם עם הגיל, אני לא יודע מאיפה הבאת את זה.
יש לי את המקורות,
אתם ראיתם פעם, הנה יש פה אנשים בגילנו, ראיתם פעם שמרוקאים באו ממרוקו עם הגיל?
לא.
לא ראיתי כזה דבר. אני לא יודע, אתה אולי קראת את זה באיזה צ'יזבט במעריב אולי.
לא קראתי עיתון בחיים שלי.
זה הרב עובדיה החדש, לא קרא עיתון בחיים. איך?
לא קראתי עיתון.
שריך. טוב, שש. אמרנו 3 דקות שקל, לא נתתם דקה שקל. אומר לו אברהם אבינו, שמעו טוב, יש הבדל, לשניהם יש דעות כוזבות. דעות אפשר לשנות מהר. הנה, בן אדם בא אליי, נדבר איתו 15 דקות, ישר עוזב את הנצרות, 15 דקות. הנה האימות הזה. כמעט כל גוי שרואה את זה, מיד עוזב את הכנסייה. כמעט כל אחד. מה אתה רואה? שניות. לך עכשיו תוציא את הגוי הזה מהעצבים שבו. איזה איטלקי, טוני. תהפוך אותו לאדם רגוע. 30 שנה עבודה. מידות קשה לשנות. תדעו לכם, מידות. הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, סיפר לי את זה בעל המעשה בבית הכנסת, אחד בשם אלכס, אמריקאי, שהיה תלמיד שלו. הוא היה אז בן 40, זה היה המעשה הזה, היה לפני 16-17 שנה. הייתי גר בלואר איסט סייד במנהטן, והיה בסעודה שלישית בשבת, יושבים בשטיבל חסיד עם דפולין. ימים יפים היו, היו שם סקנים מהדור הקודם שבאו מפולין, מזה, צדיקים רציניים, גמרות שם מלפני 200 שנה, גדולים כאלה, ככה. היה תקופה אחרת, לא כמו היום העולם כבר התקלקל, זה לא מה שהיה. בקיצור, אז ישבנו בסעודה שלישית, אז אלכס הזה אמר לי, אתה יודע, פעם אני הייתי הרי בישיבה של הרב משה פיינשטיין, אז היה ראש השנה, לא היה כמו היום אינטרנט, אימיילים, היו הכל ידני, קונים שנה טובה, וכותבים ממלאים ושולחים בדואר. הוא אומר לי, הרב משה פיינשטיין היה נשיא אגודת ישראל, אז היה לו מאות אנשים שהוא צריך לשלוח להם שנה טובה, כל התורמים, כל העסקנים, צריכים לשלוח, הרב הראשי, אז הוא צריך לשלוח לכולם שנה טובה, אז כל לילה היו באים שני תלמידים מהישיבה משמונה עד עשר לכתוב שנה טובה עם אשתו. אז הוא אומר לי, אז אנחנו היינו נשארים אפילו עד אחרי עשר. אז הוא מספר לי שהוא כמובן היה לומד, כל היום כותב, לומד וזה, הוא היה גדול הדור. הרב הכי חשוב שהיה אי פעם באמריקה, אי פעם. אז הוא אומר יום אחד, אז הוא אומר, תראה, בעשר בדיוק, עשר אפס אפס, כמו שעון שוויצרי, הוא כבר היה עם הפיג'אמה, נכנס לישון. לא עשר בדקה, לא עשר וחמישה, לא חמישה לעשר. עשר, הכל אצלו היה בדקות, כל החיים שלו, בגלל זה הוא נהיה אדם גדול. אז הוא אומר, פעם אחת הוא הלך לישון, ואנחנו המשכנו לכתוב, לכתוב, פתאום הוא קם. 11 בלילה, הוא ישן כבר שעה, התעורר, יצא החוצה, בא אליי, אלכס הזה מספר לי, תפס לי את היד. אלכס, אלכס, פורגיב מי, היה בוכה, פורגיב מי, סלח לי, סלח לי. אז הוא אומר לו, מה קרה? לא הביאה, הוא אומר, אני לא הבנתי מה הוא רוצה, חשבתי אולי לו חלום רע, משהו. אמרתי לו, על מה לסלוח לך? הוא אומר, תגיד, תגיד מהר שאתה סולח לי, תגיד מהר. אז הוא אומר, בסדר, אני סולח לך, אבל על מה? הוא אומר, הלכתי לישון ושכחתי להגיד לך תודה ולילה טוב, אתה עושה את העבודה בשבילי, והלכתי לישון בלי להגיד לך תודה, אני כל כך מצטער וזה. אז הוא אומר, אלכס הזה אומר, שאלתי אותו, ניצלתי את ההזדמנות, אמרתי לו, כבוד הרב, איך זה יכול להיות שאתה כזה בן אדם מושלם? בחיים שלי לא ראיתי אותך עושה איזה עבירה, או מתנהג לא יפה, או מתעצבן, או מתגאה. בחיים, אתה בן אדם שכאילו אין לו יצר, איך זה יכול להיות? מה, אתה נולדת ככה? ככה הוא שאל אותו. הוא היה הבן אדם הכי ענב שיש, הכי ענב. הוא אמר לו, מה פתאום נולדתי ככה? שנים עבדתי על זה יום ולילה, שנים עבדתי. הוא אמר לו, תדע לך לשנות מידה אחת רעה שאתה נולד איתה, זה יותר קשה מלגמור את כל השס, כל התלמוד, שמי שמכם מבין מה זה ללמוד תלמוד, זה כמו להיות גם עורך דין, גם רופא, גם מהנדס מחשבים, גם מה שאתה רוצה, הכל ביחד לא ישווה לאחד שגמר תלמוד, מרוב שזה קשה. זה כל סוגיה, הראש שלך מתפוצץ. מהעומק, העומק הוא אינסופי, אינסופי, אתה לומד עוד פעם, כל פעם אתה רואה דברים חדשים, התלמוד זה דבר מדהים. אז הוא גמר כבר את התלמוד 100 פעמים באותו זמן. 100 פעמים. כל שנה הם גומרים. אנחנו ייקח לנו 20 שנה לגמור פעם אחת. מי שחכם, מי שטיפש לא יגמור לעולם. 70 שנה לא יגמור. אבל מי שחכם 20 שנה. אלה הרב חיים קניבסקי, הסקנים שיש בארץ, כל שנה הרב חיים קניבסקי גומר את כל התלמוד, כל התורה, נביא, כל השולחן ערוך. סקנים בני 90, הם מספיקים. הם לא מבזבזים דקה, אין אצלם שטויות, סופרמרקט, טיולים, פגישות, דוקטור זה פוינט, כלום. כל מדוד על השניות. אז הוא אמר לו, לא נולדתי ככה, אני עבדתי. תדעו לכם, לשנות מידות זה מאוד מאוד קשה. ללמוד, אפשר ללמוד. לשנות מידות, לא סתם כתוב תלמיד חכם שמידותיו רעות, נבלה שרוחה בשוק, טובה ממנו. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.